יש מישהו בבית? יש מישהו בבית? יש שיגור ושידור ושיעור, ברוך השם, שהשם נותן לנו כוחות, יכולות, הצלחות, ברכות, צמחות, הכל עם ישראל בעזרת השם, שיחולו כל הברכות והדברים הטובים, ובעזרת השם נעשה ונצליח. יש פה כמה דברים, יש מישהו בבית, יש מישהו על הקו, יש מישהו שנמצא פה בעיר, בארץ, בכפר, ביישוב. אנחנו כבר לקראת חצות, בעזרת השם, השעות הכי טובות להתחיל דברי קדושה. אז מי שעולה, שיעלה ויבוא, כל ציפורי הלילה, כל נודדי ונדודי השינה, אז אתם מוזמנים, ואנחנו נמצאים בזמן אמת, כמו שכתבתי בשידור הזה, מה זה זמן אמת. קודם כל אני מזכיר יום חמישי, בין מה שנקרא מתחלפים בשמיים, תקופה, זאת אומרת, יש בעולם הסוד, בתוך התורה הקדושה, הקדוש ברוך הוא קידש, מלבד את האדם, במיוחד את האדם שהוא בן ישראל, הוא קידש את הזמן. הזמן כל כך קדוש, שכל דקה שאתה מפסיד, ואתה מבזבז אותו על זה שזמן זה חיים. בוא נתחיל, שכל אחד מאיתנו קיבל, ברגע שנולד, קיבל מתנה. המתנה זה חיים. זאת אומרת, החיים קצובים בזמן. כל אחד לפי זמנו. אבל הוא נתן לכל אדם 70 שנה מינימום. זה ככה, זה מה שקרה בדרך, אם ירד לו, התפספס לו, נוסף לו, זה הכל משם. אבל מה שבאמת קורה מבחינת הרעיון, שאנחנו לא מבינים את קדושת הזמן, ואנחנו מאבדים אותו בשיחות סרק, בבזבוז הזמן היקר. אתה בזבזת זמן, בזבזת חיים. אתה לא יכול להרשות לעצמך, אתה לא יכול. ועכשיו, נורא חשוב שכל דקה שאנחנו בתוך אותו מעגל של זמן, שנעשה עם זה דברים טובים. עכשיו, העניין הוא, שנגיד אם אתה כבר משתמש בטלפונים הטיפשים האלה, שהפכו את האנשים לעוד יותר טיפשים. זאת אומרת, אם אתה כבר משתמש בהם, תשתמש בהם לקדושה. תשתמש בהם לדברים שיעצימו אותך, שיתנו לך את החיות ואת הכוחות לשנות את אותו גזלת הזמן שמישהו מנסה לקחת לך. מישהו, אתם יודעים, זה אותו בעל דבר, אותו יצר רע. אבל רק כשניגע רגע בתוך העניין הזה של מה זה קדושת הזמן. זאת אומרת, יש בכל מעגל השנה, יש, זה נקרא שהוא מתחיל בחודש, נכון? מתחיל חודש, החודש מלשון השורש שהוא מגיע, זה חידוש. זאת אומרת, על הקדוש ברוך הוא כתוב, המחדש בכל יום טוב מעשה בראשית. זאת אומרת, אם מישהו חושב שהעולם מתנועע מתוך איזשהו גלגל זמן רוטיני, אז הוא טועה טעות מרה וחמורה, כי הזמן או החידוש שיש בכל רגע נתון, ואנחנו לא שמים לב אליו בגלל כל שפע הבלבלת שקורית, אז אנחנו לא שמים לב כמה הכל מתחדש. זאת אומרת, אתמול היית תינוק, אחר כך נהיית ילד, אחר כך נער, ואתה פתאום מתבגר, ויש את מי שמכיר את זה אצל האנשים שפתאום קפצה עליהם זקנה. למה כתוב? קפצה זקנה פתאום. ככה כתוב. הזקנה מגיעה פתאום. אתם רואים מי שיש לו הורים מבוגרים, רואים אנשים שכנים שפתאום הם רואים אחד שהיה הולך ובא ורץ וחוזר ועובד וזה, טק, פתאום הוא זקן, פתאום הוא הולך כפוף. אתם יודעים את אלה שהולכים עם המכה, למה הוא הולך כל פעם מתכופף יותר, והוא מסתכל על האדמה, כי כמה שהוא מתבגר יותר, הוא אומר, הנה אני בא. הנה אני מגיע אלייך, אני חוזר אלייך. ככה נכון, הזקנים לאט לאט מתכופפים, עד שכבר אומר, הנה אני בא, הנה אני בא. אז זה, עכשיו, את שואלת מה זה אומר, אין חדש תחת השמש. אין חדש תחת השמש זה מושג רחב מאוד, אבל יסביר אותו. אין חדש תחת השמש, זה בעצם מה שהיה ושיהיה. זאת אומרת, שבנקודות הזמן, הרי אם אנחנו למדים מהתורה עצמה, או מהמדרשים שנמצאים בתוך התורה, או מהתורה עצמה, אומר, פוגש המלאך בברית בין הבתרים את אברהם, ואומר לו, גר יהיה זרחה. ואינום ועבדום בארץ לא לעת, גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ואינום ועבדום 400 שנה. פרפר זה נשמה, כן. עכשיו, אז מה אתה לומד מהמשפט הזה? זאת אומרת שהוא אומר לו מראש את העתיד. אם הוא אומר לו מראש את העתיד, שיוולד לך דור שבכלל עדיין לא חטא. זאת אומרת, למה הוא צריך להיות בעבדות? זאת אומרת, למה כל העסק הזה? זאת אומרת, אתה למד מזה לבד, ואתה גם לומד גם במדרשים, שבא למשה רבנו ומראה לו את כל הדורות, ככה כתוב במדרשים, מראה לו את כל הדורות קדימה ומראה לו את רבי עקיבא. זאת אומרת, גם לאדם הראשון הוא מראה לו את כל העולם שיהיה. זאת אומרת, בפני הבורא אין חדש תחת השמש. הכל כבר היה פה. הכל תוכנן והכל מבוצע. מה לא היה פה? המחשבות שלך או שלך. כי גם אם השם יודע שאתה תיוולד ואתה תחיה כך וכך וזה וזה, יש לך את זכות הבחירה ואת זכות השינוי באותם, כי העולם הזה שנברא, הוא נברא בכמה אופציות לך. זאת אומרת, העולם זה אתה, את זה העולם. עכשיו, אם אתם מבינים את מה שעכשיו אמרתי, מבחינת הרעיון שאין חדש תחת השמש, זה אומר שתחת השמש אין חדש. אבל מעל השמש יש חדש. הבנתם מה שאמרתי? מתחת לשמש יש, אין חדש. מעל השמש, אצל הבורא, יש חדש. כי הוא זה שמחדש בכל יום מעשה בראשית. עכשיו, מה זה אומר? בטובו הוא מחדש, הוא לא חייב. לא חייב לנו כלום. זה עולמו. אתה חלק ואת חלק מעולמו. כל אחד פה, הוא לא מבין, יש כזה משל שאומר, שיש פיל שקשור בחותמו לאכבר. ולאן שהאכבר מוליך אותו, הולך הפיל. עכשיו, איך זה יכול להיות שפיל הולך אחרי האכבר, כאילו שקשר אותו, או שיש את זה מעולם הקרקס, שפיל קשרו לו את הרגל, אתם יודעים, בקרקס מאלפים את החיה, פיל, ופיל זה, יש לה המון כוח. עכשיו, כשהוא היה קטן, ממש היה גור, אז קשרו לו את הרגל עם שרשרת, בדרך כלל הרגל האחורית, לאיזשהו מתקן ברזל. עכשיו, הפיל הזה, כשהוא היה קטן, הוא הרגיל שהוא לא יכול לנוע יותר ממה שהשרשרת מאפשרת לו. זאת אומרת, הוא יוכל ללכת כמה מטרים. עכשיו, עם השנים, כשהוא גדל, הוא תמיד ידע את ההגבלה של השרשרת. עכשיו, עכשיו, הוא גדל הרי, ועכשיו הוא, במחי יד, במחי רגל מה שנקרא, יכול היה להעיף את השרשרת הזאת. אז למה הוא לא עושה את זה? כי הוא התרגל שהוא פיל קטן. והמשל עם הפיל שקשור לאכבר, ושמוליך אותו, זה אומר שהפיל שכח שהוא פיל. כי הוא כל כך התרגל לאכבר שמוליך אותו, אז הוא נותן לו להוליך אותו. מה הנמשל? הנמשל זה אנחנו. אתה שכחת, את שכחת, כולנו שכחנו שאנחנו בניו של בורא עולם. אין לנו שום הגבלה, הוא רק רוצה שאנחנו נזכור שאנחנו בניו ובנותיו של בורא עולם. עכשיו, אם אתה לא מבין שאותו עניין שאתה פיל, זאת אומרת שאותו אחד יש לו פיל, פיל זה דבר חזק מאוד, ואתה חזק ואת חזקה מאוד, ואתה לא מודע לזה בגלל שהתרגלת שהרגל שלך קשורה, או בגלל שהאכבר מוליך אותך, אז אתה שכחת שאתה בן של מלך, מלכי המלכים, וכשאתה שוכח את זה, אתה מדרדר למצב שאתה נמצא בו כרגע. זאת עובדה. מה אתה נותן לכל מיני בבונים כוחות, לרוקפלרים, לרוטשי ילדים, ואתה כל המתרכז בהם וכולך בחרדה? הרי הם כאלה קטנים וכאלה מעטים. אנחנו, מה אומר לך ספר ויקרא? עוד רגע מגיע הפרשה הזאת, אני כל כך מתעקש על הפרשה הזאת בחוקותיי. כל הפרינציפ, כל הרעיון, לך בחוקותיי. אני מבטיח לך שאתה בן של מלך, אין אחד בעולם שיכול להתעסק איתך. רק מה, שכחת? רק מה, אתה זוכר שאתה פיל שמולך על ידי עכבר. אז לכן אני אומר, קודם כל תחזור לעצמך. תחזור, תלך למראה, תלכי למראה. סתכלי בטוב, תגידי רגע, מי אני? אני כאן בארץ ישראל. אני שריד, או יותר נכון, אני הוכחה לקיום הבורא. כי אני, בעצם עובדה שאני עומד פה, דובר עברית, מדבר תורה, קורא כל שבוע, מתפלל, אני מדליקה נרות, אני עושה, אני צנועה, אני זה, אני הוכחה ממש שקורעת ושוברת את כל המוסכמות ואת כל החומות שעומדים לך מול הפנים, שמגבילות אותך במחשבה. אתה ואת בני ובנות מלך. בעצם גם אם זה היה מלך רגיל, אתה יכול לשלוט, אבל אתה לא סתם בן של מלך. את לא סתם בת של מלך. את בת מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שאין לו הגבלה, אין לו גוף, אין לו דמות הגוף. הוא עושה כל מה שהוא רוצה, ונתן לך את הכוח להשתמש בכוח שלו, ואתה פשוט שכחת שאתה פיל, ונשארת עכבר. מה לעשות? עכשיו, תראה עוד פעם, אני אומר מה שאייל כותב ובכלל מה שאתם מתעסקים, זה נקרא גניבת זמן וגניבת דעת. במופלא בך אל תדרוש. במה אתה מתעסק? בעולם ישר, עולם שטוח, במה אתם מתעסקים? את מי זה מעניין? מצידי שהעולם יהיה ריבועים ריבועים, מה זה מעניין אותך איך העולם? מה אתה מזקיע את הזמן שלך? אמרתי לך, אין לך דבר יותר יקר מזמן. למה אתה מתעסק בלחפש את הררי הקרח, את הררי החושך, כשאתה עוד לא התחלת להסתדר בשתי מטר המרובה שלך פה בארץ ישראל, ואתה כבר הגעת להררי הסבתא שלהם? מה יצא לך מזה? אז לכן תתעסק במה שאתה יכול להתחזק, במה שאתה יכול לקבל כוחות, לשנות את ה... עולם שלך. כל שאר הדברים שאנשים, זה מלמד, עכשיו, הדברים הם ככה, הדברים הם מבחינת הרעיון, הרעיון המרכזי שבהם, צריכים להבין. לא שייך לי שום דבר, לא לוחמי צדק ולא לוחמי אף אחד. אני אומר לרובן היקר, לא יודע מי יוסיף אותך, לא שייך אליי. אני רק יכול להגיד לכם שנפתחה עליי איזושהי מתקפה מצד הממסד, גם בחיים האישיים וגם בחיים האלה של השידורים. לקחו איזה יצורים, מתחילים להכפיש את שמי. אני, השם יטפל בהם, כי מי שפוגע, כתוב, אין תרופה למכתו. אין תרופה למכתו. אבל אם אתם נתקלים במישהו שמכפיש, או מישהו שפותח קבוצות בשמי, או כל מיני כאלה, חובתכם למחות. אתם חייבים למחות ולהזהיר, כי אתה אחר כך נהנש, כי אחת הבעיות בלשון הרע, שמי שהכי נהנש, הרי בלשון הרע יש שלושה שנפגעים. ומי הכי חמור משלושתם? הראשון, תבינו דבר אחד, הראשון, זה שדיבר. השני, זה ששמע. השלישי, זה שדיברו עליו. שלושה נפגעים, אומר החפץ חיים בספר שלם של הלכות לשון הרע. לשון הרע אין חמור ממנה, היא כל החטאים והעבירות, רצח, גניבה, שוד. מה שאתם חושבים שהוא הכי גרוע, הוא מתגמד לעומת לשון הרע. והנפגע העיקרי מתוך השלושה האלה, זה דווקא זה ששמע. לא זה שדיבר, הוא גם ייפגע. זה ששמע, הוא הנפגע העיקרי. עכשיו, אם אתה רוצה לצאת מזה, כי אתה שומע, אתה פתאום רואה איזה מישהו כותב משהו רע על מישהו אחר, בלי שהוא מכיר אותו, בלי שהוא עשה לו כלום. זה מה שקורה פה אצל היצורים האלה, ואני אומר להם, כי אנשים כאלה, כל מי שכתב עליי רע או כתבה או העבירה ולא מחתה, שהשם יתנקם בכם כמו שהבטיח, שמי שפוגע בתלמיד חכם פוגע בבבת עינו של בורא עולם, ואין לו תקנה, אין לו מחילה, אין לו סליחה, 7,000 ימי כיפור לא יעזרו לו. כי גם אם ימחה לו התלמיד חכם, הקדוש ברוך הוא לא ימחה לו. אז תדעו שכל אלה שאם אתם אפילו קוראים שמישהו כתב עליי משהו, לא רק עליי, על אנשים שאתם יודעים שהם טובים, שזה לא בלשון עזרה. אם מישהו מזהיר אותך ממישהו, שיביא הוכחות. אבל אם הוא מלכלך בשביל הלכלוך, אתה יכול בדקה לאחל לו ולמחות את המלאק. וזה אני אומר לכל אחד שיקח את זה לדברים האלה שידעו. עכשיו תראו, לא, כי זה, הדברים האלה הם חייבים להבין, אתה, עכשיו, אותו אחד ששמע את לשון הרע, הוא אחד שנפגע הכי מכולם. עכשיו, מה זה אומר? למה הוא נפגע יותר מכולם? מבחינת הרעיון, זה הקטע שה... הנה, כמו שכותב יהודה, אין לו תרופה בכלל, אבל 1,000 ימי כיפור לא יעזרו לו. לכן, יש דברים, אתם יודעים, יש את הרב ברלנד, הכפישו אותו, הרבה אנשים הכפישו אותו. התקשורת במיוחד עודדה את זה, וכתובים לך הוכחות. הרי אין להם שום בעיה לתשקורת, לייצר לשון הרע, וזה מה שהיא עושה. כשאתה שומע חדשות, או פותח עיתון, אתה נכנס לעולם של לשון הרע, של כל כך הרבה סחיב הרפש, שאתה עובד באלף בתוך העסק הזה. וכתבו על הרב ברלנד מה שכתבו. ואני אספר לכם סיפור ששמעתי אותו מצד שלישי, זה מופיע, אבל אתם יכולים, אני לא הייתי מעורב פה, אבל אני מאמין שהוא נכון. כאילו אני יודע בדרך כלל שמה שרבי חיים היה אומר, ויש דברים שהוא אמר. ואני אספר לכם, רבי חיים כהן החלבן, שתדעו, האיש הזה, היה לו גילוי אליהו הנביא, כמעט כל יום. האיש הזה מלאך צבאות עלי אדמות. האיש הזה, חיים כהן, אין לאף אחד מושג על מי ומה מדובר. מעטים מאוד יודעים את כוחו של החלבן. ואבדה עצומה שהוא עזב והסתלק, או שסילקו אותו מכאן, אני אומר שהוא לא מת מוות טבעי. הסיטרה, באמצעות הרופאים בבתי המחלות, דאגו שהוא יצא מאיתנו. אבל הם לא יצליחו להוציא אותו כי הוא חזק מדי. בשביל זה הוא חזר, והוא מסתובב כאן, פה, גם בבית הזה, וגם בארץ, והוא נמצא גם בשיעורים האלה. הוא שעוזר לנו לעשות חיל. עכשיו, הדברים האלה שאני אומר, אז בא איזה תלמיד חכם, תקשיבו טוב, תלמיד חכם, דוס רבי, בא לאחד המקורבים שהיו באים לרבי חיים, אבא קבוע, קוראים לו רב שיינפלד, ואמר לו, תשמע, הוא היה במצוקה נוראית, בא לך ביום שלישי כזה של היה מקבל קהל, החלבן ניער ולא דיבר אותו, הוא ביקש, התחנן אליו, אמר לו, תראה, אשתי חולה מאוד, חולה מאוד במחלה הארורה, ואני רוצה עזרה מהחלבן, אני רוצה שיתפלל עליה. אז הוא אומר לו, תראה, תבוא אליו עם הקבלה, וזה אומר לו, לא, זה מצב קריטי, אמרו לי שאני צריך לנסוע, להסיע אותה לארצות הברית, פה בארץ אין תרופה למכתה. ואז מה קרה? אז הוא ממש בכה, עכשיו אתה רואה את החסיד כזה שנראה עם זקן, בכה והחזיק אותו בידיים, את הרב שיינפלד, ואמר לו, תעשה לי טובה, אני ממש מתחנן, זה חיים ומוות שיקבל אותי. טוב, הסכים לקחת אותו וביקש רבי חיים, שתבינו, אם יש מצלמת רנטגן או MRI, זה היה הבן אדם הזה. זאת אומרת, הוא לא צריך את כל המכשור, רק מסתכל עליך, קורא אותך ישר והפוך, מה היית בכל הגלגולים שלך, ומה תהיה הלאה אם תהיה. עכשיו, ואז מה הוא אומר לו? רבי חיים רק מסתכל עליו, אומר לו את המשפט הזה, אתה דיברת על הרב ברלנד? הוא שתק. אז הוא אומר לו, מה זה קשור? באתי בשביל אשתי, מתחנן לפניך, תעזור לי, תתפלל עליה, יודע שאתה יודע להוציא מחלות. הוא שואל אותו עכשיו יותר תקיפות, אתה דיברת וחתמת על הרב ברלנד? אז הוא עוד פעם שואל אותו, מה זה קשור? הוא אומר לו, מה זה קשור? אין תרופה למכתך. אני לא יכול לעשות כלום. אתה פגעת בבבת עינו של בורא עולם. כל מי שיורד לעולם הזה ומזכה את הרבים, והוא לומד תורה ומלמד תורה, אומר דוד המלך, מחצי הלכה ששמע מדואג האדומי, חצי הלכה, מהחיתופת, אומר לו מעל פית ההלכה הזאת, אלופי מיודעי, אם למדת אומרים במשנה באבות, אם למדת מאדם הלכה אחת, תנהג בו כבוד, תגיד לו רבי ומורי מיודעי ואלופי מהלכה אחת, ככה אתה צריך להתנהג. ואם אתה בא ומבזה תלמיד חכם, לא רק אשתך תיפגע, ולא רק אתה תיפגע, גם הילדים שלך ייפגעו. וכל אלו שנוגעים בשפתם, בלשון הנחש, זאת ששסועה לשניים, ויודעים רק לדבר שרה, וללכלך, ולעשות את מה שהם עושים, זה כל הצרה שיש לעם ישראל. זאת הצרה הכי גדולה שיש לעם ישראל, אם באות עליך צרות, תדע שדיברת משהו לא טוב, תדעי שדיברת משהו לא טוב, אם את בדיכאון, אם את לא מוצאת את עצמך, אותו דבר זכר ונקבה, דיברתם שרה על מישהו שהוא, לא, שהוא בן אדם טוב. אפילו שבעיניך, בעיניך אתה שופט. כל אדם שאני, דיברתי את זה בשיעורים קודמים, כל אדם שיוצא מפתח ביתו, איך שהוא פותח את הדלת ויוצא, הוא כבר מישהו אחר. הוא לובש את חליפת הדיין, לובש את מחזיק את הפטיש, ויוצא לשפוט את העולם, לפי מה שהוא דן אותו. איך אתה דן את העולם? כל הזמן אתה חושב, זה עשה ככה, השכן הזה יכנה לי את האוטו, סגר לי. ברגע שאתה שם, אתה דן לקו חובה. זה אומר שמשהו פגום אצלך או אצלך. כי כל הדין שאתה עושה הוא לא דין צדק. ולכן, ואתם יודעים מה זה לשון הרע? שאתה גם אומר דבר נכון על מישהו. נגיד מישהו, תשמע, הוא עשה כך וכך דבר לא טוב. והוא עשה דבר לא טוב, אבל מתי זה לשון הרע? כשאתה אמרת את זה. כי הוא עשה לו טוב, אז ראית, שתקת, מה אכפת לך שהוא עשה לו טוב? כי במילה עבירה, נגיד שהוא עשה עבירה. עבירה, אם אתה כותב את העבירה, עין בית רש ואין. מה משתנה בין עברה לעבירה? הניקוד, נכון? עבירה, יש לך שתי נקודות, נכון? בעבירה. עכשיו, מה אתה עושה את שתי הנקודות? מחבר בהם קו. ואז יוצא פתח, נכון? אתה פותח. בין שתי הנקודות, אתה פותח קו. אז זה עברה. היא עברה, או שאתה מוריד את הנקודה למטה בשווה. עברה. זאת אומרת, עברה היא מלשון שהיא כבר עברה. עשו אותה עכשיו, היא עברה בבחינת בורא עולם. כי הוא לא סופר לך את העבירות, אלא אם כן אתה חוזר עליהן. ואם היא עברה, ואתה לא חוזר עליה, נשכחה. אז העניין שלך או שלנו, מבחינת הרעיון, להבין שאסור לנו לשפוט קודם כל את עצמנו, ובטח שלא לחומרה, מה אתה אומר, עשיתי ככה, אין תקנה למה שעשיתי, או כל מיני דברים. אתה או את השופטת. כשאתה שופט, כמו שאתה שופט, ישפטו אותך בדיוק. מה זה אומר ישפטו אותך בדיוק? ישפטו אותך כמו שאתה שופט. למה? אומרים כי האדם ישפט, אמרתי את זה פעם, נגיד את זה עוד 100 פעם, כי מוכר וחובה של לשנן. ישפטו את האדם פה בעולם הזה. הרי כל אדם, מי שעוד לא הפנים והבין, כל לילה, כשאתם הולכים לקרית ועוצמים את העיניים, לאן אתם חושבים שאתם הולכים? כשאתה רואה עכשיו אדם ישן, העיניים שלו עצומות. הרי הגוף שלו פה, איפה הנשמה שלו? הנשמה שלו עולה לבית דין של מעלה, וכל לילה ולילה, בשנתו עושים לו עולה משפט. במשפט הזה, הוא מעביר דין וחשבון של כל מה שהוא חשב, כל מה שהוא אמר, כל מה שהוא עשה, כל מילה שהטון שלו, התדר שלו, הוא צעק, הוא כעס, הוא התרגז, הוא קינה, הוא עשה דין. כל אלה עולים ברשימה מסודרת. הרשימה הזאת, ושם דנים אותו. ודנים אותו, ומכיוון שהקדוש ברוך הוא ערך אפיים ורב חסד, נותן לו הזדמנות. ההזדמנות אומרת לו, תשמע, יש לך, זה עבירה שעשית, אלו העבירות. הן יכולות מבחינת הבורא, מאחורה, עוברות. תוכיח מחר שאתה מתקן, תוכיחי מחר שאת מתקנת. לא תיקנת? אתה צובר את זה למצב של משהו חמור יותר, שצריך להקריב עליו קורבן. לכן, עכשיו, פה הדברים שחייבים להבין, שאנחנו, מבחינת הרעיון, מבחינת הרעיון המרכזי, שופטים את עצמנו. כי איך שאתה שופט, ישפטו אותך. זאת אומרת, אם אתה עכשיו רואה, ואתה בא, נגיד אישה באה לבעלה, אתה כזה, ואתה כזה, היא עושה בבית דין של מעלה לעצמה משפט. אותו דבר, הבעל לאישה, את כזאת, את לא מבשלת, את לא זה. זאת אומרת, אם הדברים נכונים, אמרנו שעל דברים נכונים עסקינן, אבל אתה לא צריך להגיד את זה בדין. אתה צריך להגיד את זה בברכה. אתה רוצה שאשתך תנקה? אתה תעשה את הכל ברמזים, ועל כל ניקיון שהיא עשתה כשהיא לא מנקה, לך ותגיד לה ותפאר אותה עוד יותר ועוד יותר. נגיד, גם האישה לבעל, היא רוצה שהוא יסדר לה משהו בסלון, יחליף לה איזה לוסטרה, אני יודע, יחליף לה איזה תמונה. והוא לא עושה את זה מעצלות, מעצבים, לא משנה ממה. אז היא יכולה לפעול בשני דברים, לכעוס עליו, תגיד לו, תשמע, אתה לא יוצלח, ואתה כמו אבא שלך, וכמו סבא שלך, כמו אחיך, כמו דודך, אתה לא יוצלח. ככה היא, רוב אנשים ככה מתנהלו. עכשיו, מה קורה? כאילו היא תמיד מורידה. כי למה? כי אותה הורידו כשהיא הייתה קטנה. זאת אומרת, זה סוג של חינוך של הנאציזם הזה, שמלמד אותנו לעשות את המשפט. הרי מה זה משפט? משפט זה חיבור של אותיות ומילים שאתה מחבר, מוציא אותה מהפה כתדר שהולך באוויר ולא, ונשאר לנצח. כל משפט טוב שאמרת נשאר לנצח. כל משפט לא טוב שאמרת גם הוא נשאר לנצח. המשוואה במשפטים, הרי למה נקרא בעברית שהיא שפת הקודש, שפת הבריאה, שיש לזה, שאתה אומר מלך אוהב צדקה ומשפט. בפשט, זה בית המשפט? לא, כי אומר שלמה המלך, כי במשפט שמה הרשע. באיזה משפט שמה הרשע? מה זה רשע? הרשע זה מלשון להרשיע. להרשיע את החייב ולהצדיק את הצדיק. איך אתה עושה את זה? אם אתה מדבר דברים, או את מדברת רק דברים טובים, וזה ניתן, תרגילי את עצמך, תרגיל את עצמך, לראות את העולם בטוב. כי, ואז אתה עובד ומשבר את כל המידות הלא טובות שהיצר הרע מנסה לדחוף לך. כי אתה הופך להיות השופט. ובתכלית אתה השופט של עצמך, וכל הבעיות והדינים באים עליך בגלל המשפטים שאתה עושה. איך אתה עושה משפטים? הרי לא למדת כביכול משפטים ביוון או בבית הדין הרבני, אבל פטיש, אחלה פטיש יש לך. 100 קילו. הפטיש החזק יש לך, כי אתה יודע לחרוץ גורלות, במיוחד של אלה שקרובים לך. שמעת חורץ גורלות, הוא עשה ככה, היא עשה ככה, אתה כל הזמן ככה, השכן הזה כזה, הוא כזה, הוא כזה. מי מלמד אותך לעשות את זה? המקום בו אתה נפגש כל יום, אם אתה מתחיל את היום שלך בטלפון טיפש לאנשים עוד יותר טיפשים, זאת אומרת, ואתה פותח דבר ראשון את החדשות לראות מה חדש. חדשות, אם תהפכו את האותיות, אמרתי ואני חוזר, זה תחשוד. כשאתה פותח חדשות, תחשוד, תהפוך את האותיות, זה תחשוד. תחשוד, עובדים עליך. מה אתה צריך חדשות? מה אתה צריך? מה אתה צריך? חדשות רעות יגיעו אליך, תאמין לי, ידי יופי להכניס לך. טובות? אני לא יודע אם יש בכלל פה מישהו שעושה חדשות טובות. שמעת עכשיו מישהו שכתב חדשות, פתח תוכנית ואמר, תשמעו, זה עשה חסד כזה, עכשיו נולדו כך וכך ילדים ולא הוזרקו. עכשיו איזה משהו נס קרה לפלוני ואלמוני. אתם לא שומעים חדשות כאלה. עכשיו תראו. העולם הזה, מה שכותב יהודה פה, העולם הזה כולו תיקון. ואין לך תיקון יותר גדול מתיקון המידות. כי מה זה מידה? אומרים, כמו שבן אדם מודד, מודדים לו. זאת אומרת, אתה מודד את מי שעושה מה שהוא עושה, אין מודד אותו לא רק בסנטימטרים ובמטרים, אתה מודד אותו לטוב או לרע, נכון? אתה השופט. ועכשיו תשימו לב לבעיה הגדולה. תעשו מה שרן תמיד אומר, איפה רן אליי? תלחצו הלייקים ותעשו שיתופים, אפילו שהשעה מאוחרת. אם אתם כבר מחזיקים את התומעה הזאת של התמה הזה, המטה הזה, או הפיסטוק הזה, והשיערים, התולדות, לפחות תשתמשו בזה לקדושה. כי אם יצטרף עוד אדם אחד וישמע דבר תורה, אתה זכית לעולם הבא בזה שזיקית אותו אפילו פעם אחד, אם היה לו ערעור תשובה. אז כמה שאתה לוחץ יותר או לוחצת יותר על שיתופים, והצטרפו לשיעור יותר אנשים, זאת אומרת זיקית את הרבים ואתה שותף בזיקוי הרבים, זאת אומרת אתה עושה חסד לאלפים ואתה שותף לבורא עולם במעשה בראשית. לכן תיקחו את זה ברצינות. ומה שאמר... הדברים האלה שמה שאומר רני לי, שכשאתה לוחץ על הלייקים ומשתף, אז כל מה שאתה עושה פעולת שיתוף או פעולת לייק, זה מראה שהשידור מעניין וזה עובד הלוגרית, יש לו אלגוריתמים שבאו לחסום. אז אתם, איך אתם משנים לו את החסימה? אמרו לו, תשמע, יש, זאת אומרת, האלגוריתם הוא עובד עד איזושהי מגבלות מסוימת. ואז הדברים האלה צריכים להיות... מכוונים בצד הנכון. עכשיו נחזור רגע לעולם המשפט. אותו משפט אמרנו זה המשפט, כי כתוב ואלו המשפטים אשר תביא בפניהם. זאת אומרת המשפטים תדעו לכם שבמילה יש לך במילה משפט יש גם את המילה טיפש, נכון? תחשבו טוב. מטופש או טיפש או מטפש. למה? כי אם אדם היה חושב טוב טוב לפני כל מילה שהוא מוציא מהפה, אז הוא היה את המשפט הזה מביא בחוכמה. כתוב, הרי כשאתה קורא על אשת חיל, אז מה זה אשת חיל? כתוב אשת חיל כאילו היא דבר שהוא מאוד נדיר, במיוחד בעולמנו. אבל דווקא אם תשימו לב למשפטים, אשת חיל מאמצה, ורחוק מפנינים מכרע. זאת אומרת, פנינים מחפשים אותם בעמקי האוקיינוסים. פנינים, עזבו אותם זויפים ואת כל אלה שמייצרים בצורה כימית. נכון, זה גם משפט, זה ממש רשע. עכשיו, המשפט, רק שמשפט כותבים, טוב, בלי היוד, אבל לא משנה, כאילו... כי היוד זה הבורא שהוא עושה את המשפט. אז בקיצור, העניין הזה של אותה מחשבה שבוראת את המציאות של הדיבור, כי החיים והמוות ביד הלשון. אז אמרנו שאיך מביאים אדם, שופטים אותו בפניו ושלא בפניו. אז אמרנו שקודם כל אמרנו שהעולם הזה זה תיקון המידות. ותיקון המידות, הרי מי עוסק במידות? אם מתעסק במידות, במדידות, קוראים לו שמי. יש ביהדות שניים, שעליהם נפסקה כל ההלכות ונפסקה תורת ישראל. אחד נקרא הלל, והשני נקרא שמי. שמי כשמו כן הוא, הוא כמו שמאות. מה זה לעשות שמאות? זה למדוד בלי לעגל פינות, בלי זאת אומרת, זה הדין ויקובע הדין את האר. לעומתו בא הלל ומקל בדין, אומר תמדוד, אבל כפי שאדם מודד, מודדים לו. זאת אומרת, כמו שאתה שופט, שופטים אותך. וההלכה התקבלה בעולם הזה כבית הלל. נפסקה כבית הלל. וכמו שאומר פה, יצר הרע משלם במזומן. זאת אומרת, כל דבר רע שאתה עושה, אתה מקבל עליו באותו רגע תשלום טוב, מה שאתה חושב מצד היצר. בדרך כלל זה שטרות. או כל מיני דברים שהם קשורים לתאוות ומימושם. ככה הוא מפצה אותך. אבל, אז מה זה שאדם, ופה צריכים מאוד להיזהר. כי אמרנו שאדם יוצא מביתו, הוא הופך להיות שופט. והוא בכלל לא מבין שתוך כדי מערכות המשפט, הרי הוא הופך להיות הבגץ והבדץ והברדץ והעליון והתחתון והמשפחה ובית דין לעבודה ובית דין להסתדרות ובית דין לשמיים ובית דין לחשישים. זאת אומרת, כל אלה שהבתי משפט האלה באו לתת לך מראה של המציאות הפנימית שלך. בוא תעשה היכרות. העולם זה אתה. את ואתה זה העולם. מה שאתה רואה זה אתה. מה שאתה חווה, זה אתה. הרי כשבא האדם לעלות לארץ ישראל, אומר לו, למשה רבנו, אני נותן לך את הארצות האלו. אם אמרנו שאתה זה העולם, אז הארצות האלה שאתה מקבל, זה הארציות הפנימית שבתוכך. זאת אומרת, אם אתה עכשיו קורא בתורה, ואני אומר לך, תראה, אני נותן לך את הארצות של הגויים האלו, ואז הוא נוקב בשמותם, ואז הוא אומר, דוגמה, כאילו אומר לך, יש את החיווי ואת היבוסי, ואת הגרגשי, ואת הערכי. עכשיו, כל אלה זה מידות של רגש, או של מושגים של חוויה. כשאתה אומר, החיווי, ארץ החיווי, הארץ, בפשט זה כאילו ארץ שיש איזה עם שנקרא חיבי, אבל זה לא נכון. כי אנחנו מתעסקים בחוכמת הבורא, בעומקים, נכון? אז החיבי זאת החוויה שאתה חווה. היבוסי זה התבוסה שאתה חווה, שאתה מובס. הגרגשי זה הרגשות שאתה משקיע, ועל זו הדרך כל השמות של אותם ארצות שאתה צריך לכבוש כשאתה יוצא ממצרים ונכנס לארץ ישראל. ארץ זה אתה. למה אתה בנוי מאפר הארץ? אתה חלק מהארץ. החוויות שאתה לוקח, הרגשות, הדיבורים, המשפטים, זה כל מה שאתה אוסף בדרך ממה שאתה רואה. באה התורה ואומרת לך, תראה, אני רוצה להוציא אותך ממצרים. אתה, אם אתה כבר עבד, זה גם בחירה. אתם עבדים לשם, ואתם יכולים לבחור להיות בנים לשם, מעלה יותר גבוהה מעבדים. ועכשיו אתה בוחר להיות עבד לשם, או, כי אומרים, אל תשרת את הרב, הרב זה בורא עולם, על מנת לקבל פרס. אתה לא צריך לעשות את זה בשביל פרס, כי אבא והבן, הרי הבן אוהב את האבא, מבחינה רעיונית, ללא תנאים, נכון? הרי אותה כמות אהבה שהשקעת בבן שלך, למרות שבימינו זה קצת פחות, בגלל כל החשיכה שמסתירה את הכל, אבל כשהבן אוהב את האבא, כבר מקטנות, אותו דבר האמא, אז זאת אומרת, הילד מחזיר אהבה. זאת אומרת, המושג הזה של הבן אוהב את האבא, זאת אומרת, אז הוא קודם כל שמח שהוא אבא שלו, הוא מקור הגאווה שלו, והוא הבן שלו, והוא שמח שהוא הבן שלו. עכשיו, בעולם שלנו היום זה יתשתש, בגלל כל הזריקות וכל הצרות והתשקורת. אבל במציאות האמיתית, הילד אוהב את האבא. עכשיו, האהבה לאבא, קודם כל אחד אין לה גבול. דבר שני, במיוחד שהוא ילד, האהבה הזאת הולכת ומתפתחת בין שניהם. זאת אומרת, אין, אגב, אין אהבה יותר גדולה משל אבא לבנו. זאת אומרת, מה שקורה פה בארץ זה אותו דבר, אין אהבה יותר גדולה משל האבא של כולנו לבניו ולבנותיו. אז לכן, זה יותר, אהבה יותר גדולה משל האימא. שתדעו, מבחינה עניינית, עשינו את זה פעם שיעור והסברנו איך אנחנו מוכיחים שהאהבה של אבא לילד יותר גדולה משל האימא לילד. עד כדי כך. בשביל זה, הקדוש ברוך הוא תמיד אהבת האב לבניו או בנותיו. עכשיו, כי אישה היא בינה. זאת אומרת, היא תמיד בסופו של תהליך תעשה חשבון של בינה. של תובנה ובינה. בינה זה מישון להבין את המציאות ולהסתדר לפי איך שהיא נמצאת. אצל האבא זה לא ככה. הוא, בגלל שהוא יצרי, אז היצר הגדול שבו, כתוב היצר את האדם, היצר שיש באדם, שבגבר, באיש, זאת אומרת, אחד מהיצרים שלו זה גם אותה אהבה, ללא פשרות או ללא גבולות לבן שלו. זה סוג של פלוס, ולפעמים נראה כביכול שזה חוסר, אבל זה לא, זה רק פלוס. עכשיו, מבחינת הרעיון, מבחינת הקטע של הבחירה הזאת, לבחור בין להיות בנים אתם לשם, ולא להיות עבדים, זאת אומרת, בטח לא להיות עבדים לעבדים. הרי כל אלה שסביבך הם עבדים של מצרים, נכון? גם פרעה הוא עבד של עצמו בסופו של דבר. כי תדעו שאחד הדברים, הרי כשבן אדם קונה, כתוב, מי שרוצה לקנות לעצמו מלך, שיקח עבד. כשאתה לוקח עבד, אז אתה ממליך אותו עליך. כי זה סוג של סתירה הפוכה, ואני אסביר איך זה קורה. אני אתן לך את הדבר, פשוט אמרתי את זה באחד השיעורים מלפני תקופה, ואני אגיד את זה עוד פעם, חשוב להגיד. כשאתה או את לוקחת אפילו עוזרת, עכשיו אני נתתי לך עכשיו עוזרת בית או עוזר, לא משנה, אפילו פיליפיני שבא לשרת או כל אלה שבאו לסקנים. אתה לא שם לב, אתה הופך להיות העבד שלו. למה? קודם כל תשים לב. כשיש לך, נגיד פיליפיני, או שיש לך משרת, אתה קודם כל, במצפון שלך, אתה אומר, הוא עכשיו מסיע אותי, אני צריך לדאוג, הוא עכשיו מסדר לי את הבית, אני צריך לדאוג לו, אני צריך לתת לו חדר שינה, אני צריך לתת לו חופש, אני צריך לתת לו אוכל, מזון שהוא אוהב, אני צריך לקנות לו קניות, אני צריך לכבד אותו, כי אם אני אדבר עליו בעריצות, אז הוא יחזיר לי, ואז הוא עושה לי רע. אז אתה הופך מבלי משים להיות העבד של העבד שלך. אז מי שרוצה לקנות לעצמו מלך, שיקח לעצמו עבד. הבנתם את הרעיון? אז קודם כל צריכים להבין, זה עמוק, אבל צריכים להיכנס להבין את זה כאילו בפשט, שאם אתה לוקח עבדים, אז אתה לא תשים לב ואתה הופך להיות העבד שלהם. תשימו לב, אומרים שלמשל, אומרים על קבלן מי ש... תודה לכל האלה שמברכים, שהשם יברך אתכם על אחת כמה וכמה. אז למשל אומרים, כתוב בגמרא, כל הבונה מתמסכן. זאת אומרת, מה זה רק כל הבונה מתמסכן? מי שיצא לו לעבוד בבנייה, אחד הדברים שמצריכים בנייה, זה התעסקות עם המון עובדים. בשביל לבנות, אתה צריך המון עובדים. והמון עובדים האלה, כמו שאמרנו, יש להם צרכים. זאת אומרת, נכון, הם בונים, הם מרצפים, הם עושים יסודות, מביאים טרקטורים, אבל אתה פתאום עובד, כקבלן, אתה פתאום עובד עם המון 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 פועלים, עובדים תקרא להם, ואתה פתאום קולט איזה אחריות זאת, וכמה אתה צריך להשקיע, וכמה צריך לשמור, וכמה, כי התוצאה של בנייה היא חייבת להיות מפולסת, ישרה, משביעת רצון, והיא מאוד מלחיצה, כי אם פועל לא תשגיח עליו נכון, ואני חוויתי את זה, הוא עושה לך, אתה נותן לו קבלנות, מביא לך מי שעבד פעם בבנייה, או זה מכיר את זה, הוא מקבל פתאום קיר עקום, הוא מקבל יסוד שהמהנדס פוסל אותו כי חסר לו מוט אחד של ברזל. דברים שקורים בבנייה והרבה. עכשיו, ולכן, אבל המתח הזה להיות כל הזמן מדויק ושלא יקרה לך, זאת אומרת, הופך אותך לבן אדם מסכן. זאת אומרת, מזה אתה למד שבתוך הדברים האלה, שאתה או את מתעסקים בעבדים, אז זאת אומרת, אז קודם כל תבין, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אסבול, הוא יסבול אותך, אני אמלט אותך. עכשיו תדעו, כשאנחנו היום חווים כל מיני בעיות, למשל יש לך אחד הארגונים שהיום מאיימים עלינו, הוא נקרא חמאס. בתורה, בעברית, חמאס זה סוג של גזל באופן חמור. אז למה הרקימו לך ארגון חמאס? זה המראה שלנו. זאת אומרת שבארץ הזאת יש חמאס, גזל ועושק. כי אם יש ארגון חמאס שאורג אחים ואחיות שלנו, ואתה בוכה ואתה מצטער עליהם, הרי אין אבון ואין חטא, זאת אומרת, אין שום עונש ללא אבון. עכשיו, מכיוון שאנחנו כולנו אחים, אחים בדם, אחים בנפש, אין בין עם ישראל שום שוני, לא משנה מה צבע הכיפה, מה השפה, אם הוא תימני בלדי או אשכנזי ליטאי, כולם אחים. הבלבלה והבלבול שעשה לנו השטן לקח אותנו למקומות ולמחוזות שבו אתה כבר לא רק שאתה לא אוהב אלא אתה שונא, כי אומרים שנאת חינם זה הביטוי שבשבילו לא קם בית המקדש החדש ולא נבנה בית המקדש החדש, כי הישן חדש שצריך לקום. כי אם אתה, אומר דוד המלך, אני יושן בבית ארזים ולבורא עולם אין בית, איך זה יכול להיות? כי אתה לא הכנסת אותו אליך הביתה, לא הכנסת את הבורא אליך הביתה, ופה אתה חייב להכניס אותו הביתה, תבנה לו בית. הוא אומר, בנית לי מקדש ושכנתי בתוכך עצמך ממש, אתה חסר לך את בורא עולם, כי לא הכנסת אותו הביתה, אתה לא הכנסת אותו, אז מה אתה רוצה, איך יהיה לך, ולמה לא הכנסת אותו? הוא בורח במקום שיש בו שנאה, שיש בו מחלוקת, בית שיש בו מחלוקת, שאישה צועקת, השכינה בורחת, שהאיש צועק, השכינה בורחת, שהילדים סובלים, השכינה, אין לכם שכינה בבית. אתה חייב להיות, חייב שהבית שלך עדיף תחיה לבד עם עצמך בספר תורה, עם אישה צועקת או איש צועק, עדיף לכולכם לחיות בשקט ולא לריב, כי השכינה מסתלקת. שימו לב לדבר. עכשיו, הדברים מבחינה רעיונית, מבחינת המרכז של הרעיון, הלב ליבו של אותו רעיון, שבעצם אנחנו שלושה דברים מבקשים, שלושתם קשורים לאותו אחד. הראשון זה מלכות שמיים. זה לא סיסמה, זה לא פתגם, זה לא שום דבר דומה לזה. מלכות שמיים, אני רוצה להמליך אותך על מי? קודם כל על עצמך. קודם כל עליך. קודם כל עלייך. אם את לא ממליכה את המלכות שמיים על עצמך, עכשיו מה זה בורא עולם? הוא ייתן לך לצעוק, לקלל, לעשות לצנות, לדבר שטויות, לחתור, לעבור על עבירות מוסר, להיות שופט של דנדין של חמאס. אז זאת אומרת, כשאתה לוקח את החיים של עצמך, קודם כל תמליך את הבורא עליך ממש. הדבר השני שאתה מבקש, תקים לנו את המשיח שהבטחת, את דוד המלך. והנה דוד, עבדים הולך עלינו. אותו משיח, זה יכול להיות אתה בעצמך, את בעצמך, כי המשיח הזה, תזיז רגע את הנקודה, זה משיח. מאופי השיחה, שזה אופי התפילה, שזה אופי הדיבור, שזה אופי ההתבטאות, שזה אופי של חיבור המשפטים, המילים הטובות והיפות, אלו יוצרים את השיח. אז קודם כל, אותו דוד, אותו משיח, תראו, אתם רוצים לדעת מי זה דוד המלך? תפתחו ספר תהילים, זה הכל. תראו איך הוא מדבר. הוא פותח קודם כל את התהילים שלו באושר. אשרי האיש. הוא מתחיל, אני קודם כל מאושר. זה לא הקפת מוסר אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים, לא בכל הסיפור. שם הוא נותן לך עזרה מוסרית, אבל הוא מתחיל באושר. כי אשרי האיש אשר לא הלך. לאן הוא לא הלך? אתה רוצה להבין מה זה? מלכות? קח את הסיפור חיים של דוד המלך, קח את התהילים. זאת אומרת, תלמד מעצם הביטוי, זאת אומרת, יש לו צער מהעולם הזה. הוא מביע אותו. יש לו גם תסכול מהאויבים. הוא מבקש, תקח לי את האויבים, תשמיד לי אותם. השם ישמיד לך את האויבים, אבל האויבים האלה נוצרו בשביל לנסות אותך. כשאתה עכשיו שומר על החמאס, אז יש ארגון חמאס. ארגון, אם תהפוך את זה, את האותיות של ארגון זה נארוג. מה זה לארוג באלף? זה כמו אריג, זה כמו... להרוג זה לקחת חוטים להפוך אותו לבד, זאת אומרת לקחת חומרי גלם להפוך אותם להרוג אותם. אז אותו דבר, אז למה יש ארגון חמאס? את ההריגה הזאת, את החומרי גלם, אנחנו יצרנו לעצמנו בעצמנו. כי למה אתה יודע שזה נכון? כך תפתח ספר בחוקותיי, ספר ויקרא, נעבור עליו אם אתם רוצים ביחד. הוא אומר לך, תראה, אני נתתי לך שני מסלולים. המסלול אחד, אתה בוחר בו, כי יש פה זכות הבחירה. המסלול הראשון זה המסלול של הטוב והחיים. המסלול השני זה את הרע ואת המוות. המלצה, המלצה של הבורא. הוא בחרת בחיים, כי בחרת בטוב, בחרת בחיים. זאת אומרת, אם אתה רוצה לחיות ולחיות טוב, קודם כל תבחר בטוב, תסיר מהחיים שלך את כל השלילה. זאת אומרת, תיפטר מהחדשות, תיפטר מהארץ השטוחה, תיפטר מכל מה שמלעיתים אותך בקבוצות וואטסאפ, בקבוצות סבתא שלהם. תדעו, עוד פעם אני חוזר, הלחש של היום קוראים לו אינטרנט. הנחש של היום קוראים לו קבוצות וואטסאפ. הנחש של היום קוראים לו פיסטוק. הנחש של היום הורג באלף וגם הורג באי. את מה שאתה הורג עליו בעין. זאת אומרת, ההורג באלף הוא בעצם עם החומרי גלם שאתה מייצר לו. אז הוא בסופו של דבר הורג אותך. כי למה? האינטרנט הזה הוא גזלן הזמן הגדול ביותר בעולם. וכשאתה עכשיו, הנה פה מדקלמים, מה הם מדקלמים על ארץ שטוחה? מה זה השטות הזאת? מה, את מי זה בכלל מעניין? מבחינתנו, מה אכפת לנו? זה שיש פה שקר, אמרה התורה, אמרה הגמרא, אמרה כל מי שעסק בתורה בפרדס. הארץ לעולם עומדת. ואומרת, המופלא ממך, אל תדרוש. עצם העובדה שיש נאסה בארץ עגולה, זה במוח שלך ובהתעסקות שלך, כי אתה הרשית לעצמך ללמוד את השקר ולהאמין בו, עם אשתוכה ועם יעגולה. שניהם זה שקר, למה? כי הארץ לעולם עומדת, ככה הוא כתוב. עכשיו, ובראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, בזה תתרכז. כי אם אתה כותב, אתה רק נכנס לתורה, ואתה שומע בראשית ברא אלוהים את השמיים, והארץ הייתה, עצור כאן. זאת אומרת שהארץ משמע הייתה פה כבר מקודם, נכון? אם הארץ הייתה. אז זאת אומרת שהארץ הייתה פה, אבל מה הוא אומר לך? היא הייתה, אבל היא הייתה בתוהו ובוהו, בתאייה ובאייה, בחושך על פני תאום. זאת אומרת, אתה עכשיו נכנס למחוז של הארץ שהיא לא מעניינת אותך, לוקחת לך את הזמן. באמת מעניין אותך, גדי, שהעיקרון שלך לא, זה מה שלא נותן לך לישון בלילה, כי החלטת שהארץ היא פלט? זה הבעיה שלך בחיים? נגמרו לך הבעיות? נגמרו לך האחים שנרצחים לך? שנגמרו לך בעיות שאתה לא עולה להר ציון ולא בא ושם שמה? את מלוא הטלה, למה אתה לא בא גדי ויינשטיין, רק כותב לי שזה עקרוני, עקרוני לעלות לדוד המלך ולהר ציון, שם נמצא העיקרון, וכשאתה בא ושם מוציא 1,000 שקל ואומר אני תורם לפעילות שלך, זה נקרא עיקרון, זה לא נקרא עיקרון לחרטט לי פה שהארץ שטוחה או עקומה, לא מעניין, לא עניין, גם לא יעניין אף אחד. וקחו את הדברים ברצינות. מאיפה אתה יודע שזאת אמת? ונגיד שזאת האמת. את מי זה מעניין? האמת זה שיש בורא ואתה לא מתייחס אליו. האמת זה שיש כאן, איך אני יודע שאתה לא מתייחס אליו? כי אתה לא באת אפילו פעם אחת להר ציון. למה לא באת? ראש חודש, למה לא הבאת לך מלוא התנא? לא רק אתה, כל אלה שיושבים בשיעורים ולא מגיעים, אותו סיפור. מה אני צריך את האנשים האלה? שנותנים לי פה עקרונות? שלוקחים את הזמן? בואו תבינו דבר אחד, אתן לכם דוגמה, איך אתה מפסיד זמן. בואו תראו איך מפסידים זמן. הדברים האלה, לא ניכנס פה לוויכוחים האלה כי הם לא יגמרו. אנחנו מדברים על העניין של הארץ לא יכולה להיות שטוחה, וזה לא עקרוני. כי למה היא לא יכולה להיות שטוחה? כי אם אתה זה העולם, בואו תבינו דבר אחד, אתה זה העולם, אתה. אותו גדי, אותו משה, אותו דוד. העולם זה אתה. איך אני מוכיח לך שאתה זה העולם? אתה עוד שעה נכנס למיטה ונרדם, כל התפורה מסביב נעלמת. הבית, הכבישים, השמיים, הארץ, השטוחה, הישרה, הקומה, הירח, הכוכבים, הכל נעלם. זאת אומרת, מי העולם? אתה בעצמך. עצמת את העיניים, הנשמה יצא? אין עולם. אז עכשיו אתה כולך עגול. העצמות שלך עגולות, העיניים שלך עגולות, הידיים שלך עגולות, אצבעות שלך. אז זאת אומרת שכל מה שעגול בעולם שלך פתאום התיישר? איך זה יכול להיות? חוץ מזה שאנחנו לומדים מתורת הסוד שכל העניין זה גלגלים. אז זאת אומרת שזה חייב להתגלגל. ואם זה חייב להתגלגל אז כל השטויות שאתם מדברים זה שטויות. כי כל העולם הזה הוא גלגל. והוא מתגלגל. אני לא צריך להיכנס לאף הרצאות של מתן וחתן, זאת הבעיה של כולכם. אמרתי, מי שבא לפה, שישמע אך ורק מורה אחד ויכנס, תעשה לך רב אחד, לא מאה, כי במיוחד לא באינטרנט שזה הכל שייך להם. אנחנו נכנסנו עם קדושה למקום הכי טמא בעולם. ואני לא ראיתי את הפיסטוק הזה, וזה גם לא עניין אותי כל חיי, כמו שאין לי טלוויזיה, כמו שאין לי כל דברים האלה, כי אני מבחינה עניינית ועקרונית. משתמש בתומה, בשביל שככה למדתי, כי כך שלח אותי הרב שלי, רבי חיים כהן, כנס לתומה. כנס לתוכה. תכניס לקדושה. הרי כשמשה, עוד פעם, אילנה, אני מבקש, כל אלו שעכשיו אומרים לי תיכנס, אני מלמד, אני לא צריך ללמוד לא מכן ולא מירון ולא משון. אתם אל תיכנסו לשיעורים שלי, אני מתחנן, אל תיכנסו. לא מעניין אותי כי זה מוריד את הזמן, זה נקרא לגזול זמן. אתם נעולים ואתם חולקים על הרב, חלקתם על הרב שלכם, אז אני לא רב שלכם, אל תבואו להר ציון, אל תבואו אליי בכלל. יש לכם בשלט 9,000 רבנים, לך תלחצו עליהם, טק ותלכו אליהם, אל תחזרו לפה, לא רוצה אתכם, לא רוצה, לא מעוניין לדבר איתכם. זה להכניס, קודם כל אתם גוזלים זמן, 2, אתה מערער עליי, שולח אותי לאיזה אחד אחר, את מי הוא מעניין? כל אחד צדי, כל אחד שהשם ייתן לו לזכות את הרבים, כולנו אחים רוצים שהכל יהיה, אבל תדעו שבתקופה הזאת יש סיטרה גדולה, ושהיא מבלבלת את אלה שחושבים שהם חוזרים בתשובה. כי חוזר בתשובה, הוא עוד לא מבין כלום. הוא עוד לא מבין. עוד פעם, אתה מבין, עוד פעם היפנוזה, אתה עוד פעם לוקח לי את הזמן. אני אספר לכם משהו, סיפרתי את זה קודם, אמרנו את זה על החפץ חיים. החפץ חיים עשה חשבון בכל יום כיפור, לפני יום כיפור ראש השנה, הוא לוקח, אבל תדעו לכם, אתה אומר לי, אתה יודע מתי נולד הגיהנום? אתה יודע מתי? אני אומר, מתי נולד הגיהנום? אתם יודעים? ביום השני. ברגע שהתפצל הכל, היום השני זה התפצל לשניים. למה זה נקרא יום השני? ולמה ביום השני לא כתוב עליו פעם, לא כתוב עליו כיתוב? כי ברגע שיש מחלוקת, ואתה אומר שהגמרה היא מחלוקת, וזה לא נכון. כי הגמרה, מי שיודע ללמוד אותה, הוא לא לומד רק מהגמרה, הוא לוקח לפניו. אני, כשאני לומד, יש לי פה פי רש דלת וסמך. אני לומד מכל הספרים. ואין לי מחלוקת עם עצמי, ואין לי חילוקי דעות. אם יש משהו שאני לא מצליח לפתור, גם בסוגיות שיש בהם כביכול מחלוקת, אני עוצר את הכל, מבקש מאליהו הנביא, מבקש מרבי חיים, מבקש, בואו תעזרו לי. ואתם חושבים שהם לא עוזרים לי? תנסו. אני מקבל תשובה למחרת או באותו יום. נכון, מה שכתב. אם הייתה ביניהם מחלוקת, היא אף פעם לא נכנסה הביתה. היא אף פעם לא אמרו לו, לך תשמע את חאולו ושאולו ותאולו, והוא הצודק ואתה טועה. לפי מה? לפי מה, גברת אילנה? לפי מה את פוסקת? זה שאמרתי קודם, הפכתם להיות שופטים. ומי ששופט את מי שאתה בא אליו להר ציון, גדי בחיים שלו לא הגיע להר ציון, בחיים שלו לא הוציא 10 אגורות תרומה בשביל לזכות הרבים, בחיים שלו. אז מה הוא עכשיו בא לבקר את אותי? למה הוא פה? מה אני צריך אנשים שבאים בלבל את השכל וגנבו עכשיו דקה מאוד מאוד חשובה של זמן? התחלתי להגיד לכם על החפץ חיים בשביל להבין דווקא דרכו שהוא גדל במאה הזאת, והוא נוגע באחד הנקודות הקשות שקיימות היום בדור, הלשון המתגלגלת. הלשון המתגלגלת. הרשות הזאת לדבר אל מישהו שאמרנו קודם, דוד המלך, שהוא המשיח. למד הלכה קטנה, חצי הלכה. איך הוא דיבר אליו לאחיתופל? משתחווה בפניו. אלופי, מיודעי, תראה איך הוא מתחצף, אותו גדי. במקום שיגיד לי, רבי ומורי, מיודעי, מה הוא עונה לי? אתה לא מעודכן. מה אני צריך אותך פה? ברצינות, מה אתה בא לשיעור? לגזול זמן? אם אתה לא מעריך את מה שאתה מקבל, ולא יודע להגיד תודה לבורא עולם, שנתן לך ידע וידיעות, ובמקרה הזה גם הציל את חייך, בצורה ישירה או עקיפה, אין לך הכרת הטוב, ויש בך כפיות טובה. חד וחלק. לכן, אותו דבר גם גברת אילנה, ששולחת אותי לשמוע רבנים מהאינטרקלום. אנחנו לא מורידים מהאינטרקלום. פה יש לנו ירידה מבורא עולם, שנותן לנו, ברוך השם, את כל החבד. נותן לנו את הזוהר. אני מחזיק פה ספר, תללי חיים. אתם יודעים כמה אוצרות גלומים פה? אתם יודעים כמה יעלומים? אם אתם תקראו, לא תצליחו להבין. לא תצליחו להבין כלום. אבל מי שהקדוש ברוך הוא פותח לו את ארובות השמיים, אין מחלוקת, שום בר, השתגעת? אין מחלוקת. אין שום מחלוקת. אלו, יש להם תפיסה שעבדו עליהם, ויש עולם שטוח, לא בבית ספרנו, לא בשיעור הזה, לא במקום הזה, לא בגלל שזה נכון או לא נכון. ולא בגלל שאני חולק על מישהו. במופלא ממך לא תדרוש. זה נקרא מופלא ממך, אתה לא יכול עכשיו לאף אחד, אין שום שמץ של מושג איך האצבע שלו פועלת. אין לך שמץ, אז אתה כבר החלטת שאתה כבר יודע איך העולם בנוי? מספיק כבר, די. אני לא בעצבים, אני לא בעצבים. אני אומר, אז אמרנו, תראו, המחלוקת נולדה ביום השני, ברגע שכל העולם הפך לדואלי, לדו-קוטבי, לשניים. ברגע שהעולם נהפך לשניים, כי הרי אדם גם הוא נולד אחד, מחובר אחד, אבל בערבו של יום שישי הפכו אותו לשניים, הוא נולד אחד, שהוא נזר ופלא הבריאה הגדול ביותר, שאפילו המלאכים טעו בו. עכשיו, את העולם הוא החליט לפצל לשניים, זאת אומרת, ביום שבו נולדה או התקיימה המחלוקת, ובשבילה באותו רגע שנולדה או נבראה המחלוקת, נפתח הגיהנום. הגיהנום נוצר ביום השני, והגיהנום שנוצר ביום השני זה השיחה התפלה הזאת, שיוצרת את אותה מחלוקת, שיוצרת את אותו רעיון, כי יש מחלוקת שהיא לשם שמיים, עליה נאמר שהיא מחלוקת מותרת בסוד או בעומק, גם מחלוקת לשם שמיים היא רעה וגרועה, כי על מי אתה חולק? כי ברגע שאתה חולק אתה מפצל, אתה מבזבז את הזמן שלך, כי זה באמת לא עניין. הרי בא, מראים לך על קורח ועדתו. מה יצא, אומרים, מה כל המפרשים כותבים, כולם פותחים בשורה הזאת, מה יצא לו, מה ראה בשטות זאת, אדם חכם, אדם שיש לו הכל, קיבל מהבורא את כל העושר, קיבל את הכל, הוא גם לא היה עבד במצרים, כי הוא היה משבט לוי, שהם לא היו עבדים. זאת אומרת, והוא מתאים, פותח במחלוקת על מי? על משה רבנו? על מה אתה חולק עליו? בסדר, אז אנחנו יודעים שיש פה גלגולים, שהוא היה קודם קין, ועכשיו יש פה כל מיני סיפורים. בסדר, אני שם בצד רגע את המחלוקת המתוקנת שבאה לתקן עם קורח ועדתו. אבל אנחנו מדברים בצורה של הדבר הרגיל. קורח, כולם אומרים, מה מצא לו את השטות הזאת? מה אתה נכנס בכלל? לא, לא, אל תצא, אל תצא. אנחנו, יש, תדע, אני אומר לך, איש יקר, באמת, ואהוב. נקרא לך יהודה. למרות שעל הלשון שלי עומד השם. העניין הוא, אנחנו לא צריכים, הרי מה עושה היצר? בוא תבין. היצר מכניס לך, או מכניס לנו, לתוך השידור, אבל אתה צריך לסמוך בזה, כי אתה יודע, אם הכל היה הולך, אני תמיד אומר, אם הכל הולך לי על מי משרים, אני דואג, אני מתחיל לחשוש מאוד. למה? כי תראה, דברים שבקדושה, ובקדושה האמיתית, חייבת לחול בה הפרעה וסטייה. אם היא לא קורית, אז תתחיל לדאוג שהשיעור הזה לא אמיתי. אז לכן, אל תצא, תישאר, כי כל דבר בשעות האלה, שהשם מזכה אותנו לתת ולהוריד, מי שיודע, אתה יודע, מה זה אומר, עוד פעם היא חולקת, אילנה, די. העניינים של הדברים האלה של ה... תראו רגע משהו. למה התחלתי להגיד לך? הרי יש פה זמן הזה, בשעות האלה, תראה, הרי כשמשה פוגש במלאך בסנה, שם מתחולל כל מה שמתחולל לנו היום, ומשה בעצם גם הוא פותח במחלוקת. אני מדבר על משה רבנו הגדול, רבנו שהוא הרב של כולנו. אבל שים לב מה קורה שם. אני מדבר למי שאני מדבר והוא יודע. משה רבנו פותח בסירוב, נכון? שזה בעצם מחלוקת. ונגד מי? אין מציאות שמישהו בעולמנו, מיוחד אם הוא בן ישראל, שיפגוש אותו מלאך השם ויוכיח לו שהוא מלאך השם, אין מציאות שאתה תתווכח איתה. אתה תחלוק על, אין מציאות. אבל למשה יש מציאות. והטיעונים שלו נכונים. טיעונים שלו נכונים. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, תראה, מה יש לך ביד? מה בידך? אומר לו, מטה. עכשיו, מטה זה מקל ישר. עכשיו, המטה, שים לב לעניין הזה. אתה פה על הקו, נכון, יהודה? אני מדבר עם מי שאני מדבר. הוא מחזיק מטה. המטה הוא מקל ישר. גם בתיאור שלו הוא ישר, עשוי מסנפיריון, חומר שהוא יותר מיהלום. והוא מחזיק את המטה ביד. הוא שואל אותו, מה יש לך ביד? אז הוא אומר לו, מטה. עכשיו, אני שואל אותך, אותך, אותכי, מה יש לך ביד? ביד, בלשון, יש לך מטה. מה זה המטה? מטה, יש לו כמה פירושים. המטה של משה, זה נכון, אם אתה מזיז אותו ימינה, אז הוא הולך לצד ימין. אם אתה מזיז אותו שמאלה, או באמצע, זה נקרא הטיה של הישר. ומי מחליט על המטה? אתה. עכשיו, ומה רוצה להראות לו הקדוש ברוך הוא? הוא אומר לו, מה בידך? הוא אומר לו, מטה. המטה הוא מלשון הטיה, מלשון להטות. ומה הם אומרים לך בגמרא? אחרי רבים להטות. זאת אומרת, אם יש רבים, אתה תזיז את המטה לצד הרבים. למרות שבסופו של תהליך לא כדאי לך. למה? כי אם אתה דובק באמת, הרי זה מה שהיה עם רבן גמליאל, שהוא חלקו עליו, מי שמכיר את תנורו של החנאי, זאת אומרת, חלקו עליו, והוא מביא את כל ההוכחות בעולם שהוא הצודק. אבל אומרים לו את ההלכה הזאת, אחרי רבים להטות, או שלא מביאים ראיה מהמת המים, לא מביאים ראיה מהקיר, לא מביאים מהעץ, לא מביאים, וגם לא מביאים, חס וחלילה, לא מביאים ראיה משמיים. הרי יצא בת קול, אומר, לא משגיחים בבת קול. כשלא משגיחים בבת קול, אז כאילו החכם הזה פה ואתם אוחזים במחלוקת. ואז כביכול מי שחושב את הטעות הזה, שיוצאת בת קול ואומרת, ניצחוני בניי. כי מה שקרה עם רבן גמליאל, המחלוקת הנוראה הזאת של תנורו של אחנאי, הביאה למה שהיום אנחנו גם סופרים לעומר, ה-24,000 שעבדו, באלף. את מי שמכיר את הסיפור שמה שקרה אחר כך, על אותה מחלוקת, שהגיע רבי עקיבא הגדול והעצום בתנאים, ובוכה. הוא אומר לו, מושיט לו את שתי ידיו, גם לי אלה. הוא אומר לו, הרי הידיים האלה, כל יד הגליל תורה. איך לא למדתם תורה ממי שקיבל לתת לכם אותה? זאת אותה מחלוקת שכביכול ניצחוני בניי. זאת אומרת, לא טובה מחלוקת בשום מקום. אני חוזר רגע למטה. אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה בידך? אומר לו, מטה. הוא אומר לו, תראה, בתוך העומק של הדברים, הוא מתחיל לפני זה, אומר לו, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד בו הוא קדוש. זאת אומרת, הקודש זה איפה שאתה מחליט לעמוד. כי מה, הרי הסנה היה בוער 1,000 שנה. עברו שם מיליון משה. מיליון איש עברו, לא לקחו ולא התייחסו למקום, לפלא הגדול הזה. ורק על משה כתוב, ויר כיסר לראות. זאת אומרת, רק משה מכל המיליון שהיו לפניו, הוא היחידי ששר לראות. אבל הוא שר לראות כשהוא כולו נעול עם כל המחשבות והידע, והארץ השטוחה, וכל מה שהוא למד אצל פרעה. נכון? הרי איפה הוא התחנך אצל פרעה? עכשיו, מה קורה? הוא מגיע מפרעה, למד שם בבית הכישוף הכי גדול בעולם, ואז הוא אומר לו, של נעליך, אתה בשביל להתקרב אליי, תשיל את הנעילה, של את כל מה שנעל אותך, הרי באיפה הבן אדם נעול? הוא נעול במחשבות שלו, ומנעלים או נעליים, זה מה שנועל אותך. כשאתה לוקח, למשל, תשימו לב, אתה, התפילה שבעצם היא ההתמודדות הגדולה ביותר עם השטן, הרי השטן קיבל את השליטה על העולם הזה, והוא קיבל יום אחד בשנה, הוא קיבל הרבה ימים בשנה, אבל את היום הזה הוא קיבל, זה בעצם, שמרכז אותו יום נמצא בשני מקומות, ביום הכיפורים. זאת אומרת שבאותו יום צריך לחפר על כל הקטגוריה הזאת שהשטן אסף, והוא מביא, אבל בשביל לרצות אותו, מביאים כביכול את השעיר, את הקורבן, מביאים למלאך הזה. הקדוש ברוך הוא מוריד מכבודו ועושה לו את הכבוד הכי גדול, ומביא לו את השעיר המשתלח. השעיר הזה, אתה יודעת שכל עבריו מתפלגים, אבל זה לא השיעור כרגע, אבל אני רק רוצה להבין, שנבין רגע את העניין. אז מה קורה ביום הכיפורים? יש שתי דקות, או יש שני זמנים בתוך עיצומו של יום. אחד זה העניין של העניין של נו, הוא כתב שם, הוא הוציא אותי קצת מהריכוז. אז יש בתוך היום הזה את הצד שבו זה היום של הגורל, של השעיר, שבו מקריבים את השעיר. ויש ביום הזה, שלנו לפחות, שבעצם גם כל החילונים מגיעים. וקוראים לזה תפילת נעילה. תפילת נעילה, הרי אתה צריך לפתוח את הנעילה, הרי אמרנו שעל נעליך מעל רגליך. זאת אומרת, אם אתה מגיע למוצאי כיפור, ממש שעה האחרונה של כיפור לתפילת נעילה, ואתה ממשיך להיות נעול, אין ספק שתחזור שנה הבאה ותישאר נעול. אם לא תפתח את המנעול הזה, ולא תבין שכל העסק הזה זה להציע את המנעלים. הרי יוסף, שבגללו כל הנפילה הזאת שלנו לאותה גלות, הוא ניכר כי מכרו את יוסף בעבור נעליים, מכרו צדיק, עליו היחידי שכתוב, מכרו צדיק בעבור נעליים. זאת אומרת, במה מכרו? בנעילה של המחלוקת. הרי כל ההידרדרות הזאת שהגענו, תחשוב רגע, או תחשבו כולם, אז זהו, עכשיו תראה רגע משהו יפה. הרי בעניין הזה של הרי אתם יודעים למה הייתה המחלוקת? למה בעצם ירדנו לגלות הזאת? כתוב, ויביא יוסף דיבתם רעה אל אביהם. עכשיו, מה הוא מביא פה? הדיבה הרעה, ואתם יודעים על מה הדיבה הרעה? הייתה פה מחלוקת. במחלוקת של מי? של בניו של יעקב, שהוא הסבא, האבא רבא, לא סבא רבא, שהוא הגדול מכולם רגל רביעית במרכבה, השלישית שהוא אומר, הוא אומר על עצמו, הוא רואה את המרכבה, ופתאום הוא אומר, אני לא ידעתי, אני שמה, אני במרכבה של הבורא, אני חותם האמת, יעקב, בסביבת שהוא חותם האמת, תן אמת ליעקב, באמת הוא מביא 12 בנים, ופתאום יש אחד שהוא נלחם נגד 10. מחלוקת. העניין של המחלוקת פה, על מה היא הייתה? מה זה הביא דיבתם רעה אל אביהם? אתם יודעים מה הסיפור בכלל? על מה כל העסק הזה בעצם בא אותה מחלוקת? שימו לב מה קורה פה. יהודה וראובן וכל השבטים, שימו לב עכשיו מה שאני אומר. אומרים שם קדוש, טק יורדת פרה. פרה יפה, מיוצרת מהשמיים, כמו שהאדם הראשון, המלאכים היו עושים לו על האש. משמיים הורידו לו פרה. יהודה ניגש לפרה, ולא שוחט אותה בדין ישראל. וזה נקרא, עכשיו שימו לב מה קרה פה. קודם כל יש פה, אתה יכול לקרוא לזה כישוף, אתה יכול לקרוא לזה מעל הטבע, אתה יכול לקרוא לזה מה שאתה רוצה, אבל זה בדיוק מה שהיה. כתוב, הרי אחד הדברים שקוסמים משתמשים בו, זה אברה קדאברה. זה לא נכון, זה לא אברה קדאברה. זה עברה, אני עברה את המציאות שלי, את הפרה שלי, את כל החיים שלי, עברה כאדבר. אני עברה את המציאות לפי המשפטים והמילים שאני אחבר. ואם אני ארצה פרה או כבש או שה, אני פשוט יוריד אותה בבריאה. וזה מה שקרה שם. עכשיו, מה קורה? מוריד יהודה, וראובן מורידים את הפרה הזאת. חולק עליהם יוסף. אומר להם, אתם טועים. אתם עושים עכשיו עבירה. אומר לו, רגע, אתה קטן בכולם, אתה, עכשיו הוא לומד, כי כתוב, כי בן זקונים הוא לא. מה זה בן זקונים? זקונים זה קנה חוכמה. יודעים שזקן זה חכם. זאת אומרת שהזקן, זאת אומרת, בגלל שבן זקונים הוא לא, השקיע ביוסף יעקב את הלימוד יותר טיפה, בפס אחד יותר, ממה שהשקיע בכל האחים. זאת אומרת, נתן לו בינה יתרה, אפילו שהוא קטן יותר. ופה הוא מביא מחלוקת של בני נוח, וזה מחלקת לכביכול לשם שמיים, אבל היא הורידה אותנו לגלות הזאת עד הרגע הזה. ומה המחלוקת לשם שמיים? אומר יוסף, תראו, יושב פה מתווכחים, ויכוח, הרי מה זה השבטים? אין לנו מושג, אין לנו יכולת תובנה והבנה מי אלה האנשים האלה. אבל אנחנו בצמצום של הצמצום יכולים להבין מהעיקרון ולפרוט אותו כאן בשיעור, ולנסות טיפה להבין את ההתרחשות. עכשיו, מה קורה פה? הוא אומר, אומר לה, יוסף מתווכח, מחלוקת, כאילו, אומר להם, תראו, יש שיטת בני נוח, שבעצם מהקטע של נוח, מותר היה לשחוט, ומאותו רגע, אתה צריך לשחוט את החיה, ורק אחר כך לאכול אותה. זה נקרא שלא, כי אחד ממצוות בני נוח, זה שלא, זה מצווה עיקרית בבני נוח, שלא לאכול עבר מן החי. עכשיו, פה, אומרים לו, רגע, אבל עוד לא ניתנה תורה. אז זאת אומרת, המצוות השחיטה, למרות שאנחנו יודעים את התורה, אז הוא מתווכח איתה. זאת אומרת, הוויכוח יצר מצב של שנאה, שהיא כבר קודם שנאה ואחר כך קנאה. כי הוא צדק באיזשהו מקום, והם ידעו שהוא צודק באיזשהו מקום, אבל כתוב, ויסנאו, ורק אחר כך כתוב, ויקנאו. זאת אומרת, השנאה התחילה לפני הקנאה. למה השנאה התחילה לפני הקנאה? כי בשנאה הזאת שאתה מפתח למישהו שכביכול יודע יותר ממך, ואתה לא מסכים עם זה, וזה מה שקרה עם יוסף, כי הוא בא ומביא להם, אומר להם, תראו, בסוף הוא גם הוכיח להם, אומר להם, תראו, הוא מביא להם את החלום, אומר, 11 כוכבים משתחווים לי, והשמש והירח, גם אבא וגם אמא. זאת אומרת, אם הם משתחווים לי, אומר לי, הוא אומר את המילה לי, ופה הוא נכשל. כי ככה הוא פירש את החלום, אבל הם פירשו לו את החלום. אבא נבוא, אבא שלו פירש לו, האחים שלו פירשו לו, זה לא סתם אנשים, זה אנשים שיודעים מה קורה בעולמות של מעלה, והם יודעים מה, גם, מה זה חלום, ומה זה חלום של צדיק, ומה זה חלום שכותבים עליו בתורה, ואיך כל דרך החלומות האלה, מחלום פרעה, בעצם מגיע כל ההשתלשלות של חלום פרעה וחלום יוסף, אותו חלום בדיוק. שניהם חולמים על אלומות, שניהם חולמים על פרות, שניהם חולמים, אותו חלום. כשיוסף בא לפרש, למה הוא ידע לפרש? כי הוא כבר ידע את החלום הזה שהוא חלם אותו קודם. והאחים ידעו גם הם את זה. והם, אז מה כתוב? והסנאו ואחר כך והקנאו. זאת אומרת, הם סנו לפני שהם קינו. בדרך כלל זה ההפך. הקנאה מולידה שנאה. כי הוא אומר, תשמע, הוא מקנה בו, הוא יש לו ואני אין לי. אני שונא אותו, כי אני מקנה בו. ופה בכלל זה כתוב, כאן מדובר על שבטים, ואותה מחלוקת של אותו רעיון, הביאו לאותה שנאה שבעצם יצרו את אותה גלות, שאנחנו נמצאים בעד הרגע הזה, כי אנחנו עדיין לא מבינים שצריכים להיות שלמים. הרי אותה עיר שלם, אותו דבר של ירושלים ומטה אחת היא, ואין בהם, זה עיר שחוברה לה יחדיו. אותה עיר, זה בלשון להעיר, להעיר את כל העסק הזה, להבין שאנחנו אחד, עם אחד, והשבטים היו צריכים להיות 24 שבטים. הם בגלל אותה מחלוקת חתכו את זה לשניים, כי יוסף היה צריך להביא עוד 10 ילדים. עכשיו, אבל מה, למה הבאתי את כל הסיפור הזה? קודם כל מעניין בכלל הרעיון, אבל בכלל העניין של, הרי ממה נובע התגלות? מתוך העניין שחלקו. ואמרנו קודם על רבן גמליאל, שבא והפסדנו את התורה, אומר ידיי גלילי תורה, זאת אומרת, הידיים שלי יכולו לתת לכם תורה, למה חלקתם עליי? למה הבאתם ראיות ולא קיבלתם והלכתם נגד בורא עולם? מה עובר עליכם? זאת אומרת, עם ישראל צריך אותה מחלוקת של אותם שבטים, אם יוסף קרתה גם בתנורו של הכנעי, אותה מחלוקת קורית ברגע הזה, שכל עוד לא לקחו ושמו על עצמם מנהיג, וגם אמרנו על משה, שהוא בעצם על המטה, אני חוזר רגע לאיפה שעצרנו, שהוא אומר לו, קודם כל בשביל לגשת, להבין איך הבורא רוצה את העולם שלו, אתה חייב, אתה חייב לקחת ולהשיל ממך את הנעילה. אתה חייב להוריד את זה. זאת אומרת, גם ביום כיפורים, שיש תפילת נעילה, הנעילה הזאת היא, היא להסיר את אותה נעילה של אותן נעליים שמחו צדיק בעבור נעליים. זה הסוד הגדול. כמו שהוא אומר, זה, השם נותן לי לגלות את הדברים האלה, וכדאי שתביאו דברים בשם אומרם, כי זה באמת, מי שמבין קצת בעולם התורה, זה חידושים טובים, זה הכל בזכות החלבן, בזכות בורא עולם, שנותן לנו להביא את החידושים האלה. ויש לי חידושים נוספים, אני משאיר אותם ל... זמן יותר טוב, באמת שעלו לי בחג הפסח האחרון, אתם תהיו מי שבתוך התורה יקבל את זה כמו פנינים ויעלומים. עכשיו, העניין הוא שאז הקטע הזה של אותו מפגש של משה מול הבורא, אז הוא אומר לו, אתה לא יכול לגשת אליי כשאתה נעול. אתה לא יכול לגשת. תוריד את הנעילה, תוריד את כל המחשבות, את כל ההפרעות, פרעה זה הפרעה, תורידו. מעצמכם, את העולם השטוח, את כל מה שלימדו אתכם, הרב קאולוב, והרב באולוב, והרב סבתא שלו. לא מעניין. תורידו, תורידו, תורידו את כל הנעילות, את כל החסמים, תורידו. ועכשיו, כשאתה ניגש לשיעור כזה, אתה צריך לגשת אליו, כשאתה חסר נעילה לחלוטין, שאתה פתוח. מה ההפך מנעול? זה פתוח. עכשיו, מגיע משה רבנו, שהוא, בכל אחד מאיתם נמצא אותו משה רבנו, כי משה, תוסיפו את האות נון, זה נשמה. והנשמה זה החמישים שערים שפותחים לך את הכל. זאת אומרת, הנון זה החמישים, ומשה, שנמצא בכל אחד ואחת מאיתנו. שזה, אם תהפכו את האותיות, זה השם. השם נמצא בכל נשמה. כי באותיות נשמה, שזה שמונה, זאת אומרת שזה מעל הטבע, יש את תהפכו את האותיות, גם בנשמה זה השם, כי אי שינם, השם בוראי נמצא בתוכי, אז הוא נמצא בכל אחד מאיתנו. עכשיו, מה קורה? אותו משה, שזה בכל אחד מאיתנו, שהוא ניגש לבורא עולם, ואז הוא רוצה להגיד לו, אומר לו, תשמע, מה בידך? אומר לו, מתה. אומר לו, תזכור, מי שמחליט זה אתה. אז הוא אומר לו, אני רוצה להוכיח לך שזה אתה. אומר לו, מה בידך? אומר לו, מתה. אומר לו, זרוק אותו. עכשיו אל תחליט, אל תלך ימין או שמאלה, תשליך אותו. מה עושה משה? זורק את המטה, ומה קורה? הופך לנחש. מה עושה משה? וינוס. משה מקבל חלחלה, בורח. המטה שהוא החזיק ביד, הפך לנחש. עכשיו תבין רגע, אם אתה את אותו מטה, שאתה מחליט אם הוא שמאל או ימין למעלה למטה, אם אתה משליך אותו, כאילו אתה לא מצליח להתמודד איתו בקו האיזון, אז הוא יהפוך לנחש. ומה קורה כשהוא הופך לנחש? אתה בורח ממנו. עכשיו, מה זה אתה בורח? מה זה ויאנוס? הרי במנוסה כתוב, ביציאת מצרים, מה שעושה משה שמרים את היד, הוא מרים את המטה, מרים את המטה על הים ובקעהו, תבקע את הים. אתה, עכשיו שתדעו, מה זה אותו מטה? כתוב בבראשית שיש שני עצים. אחד נקרא עץ החיים, ואחד נקרא עץ הדעת טוב ורע. אומר הבורא לאדם הראשון, אומר לו, תראה, יש כאן כל עצי הגן וגם עץ החיים לפניך. תאכל ותחיה לנצח. למה הבחירה המטומטמת הזאת לבחור בעץ הדעת? כי אם היה אוכל מעץ החיים היה חי לעולם ולא היינו מתים והעולם היה שונה לגמרי. למה הלכת למקום הכי גרוע בעולם ששיגע את כל העולם? למה הלכה אישה? למה? כי אותו יצר הרע, אותו נחש, נברא בתחילת הבריאה, וזה היה התפקיד שלו. נכון שהוא כולל, נכון שהוא קיבל הרבה כללות, אבל נחש זה אותו יצר הרע. כי זכות הבחירה הזאת של המתה, ואז אותה זכות בחירה שהוא בחר בעצם, אז מה עשה לו הבורא אחרי שהוא אכל מעץ הדעת ורע? מה הוא אמר לו? אמר לו, אני מוציא אותך מהגן, מוציא אותך מהגן, ואני שם את לאת החרב המתהפכת, שהיא שתשבור שלא תעיז לאכול מעץ החיים וחי לעולם. אז זאת אומרת, עץ החיים קיים, ורק צריך לדעת איך להיכנס אליו. ואותה לאת החרב המתהפכת, זה המתה. המתה הוא חרב שאם אתה רוצה בצד אחד הוא מתה, ובצד שני הוא נחש. מי מחליט אם הוא נחש או מתה? זה הכוח החשיבה שלך, אם אתה נעול או אם אתה פתוח. אם אתה פתוח ואין לך ספקות ואין לך ממש, ועץ הדעת טוב ורע לא מבלבל אותך יותר, ואתה יודע שהכל טוב, אז אתה פתוח. כי אין רע יורד ממנו יתברך, הכל רק טוב. רק מה הבעיה אתם לא רוצים לראות? אנשים לא רוצים לראות את הטוב הזה של השתבח שמו. תסתכלו על הטוב שלו. תראו כמה טוב יש בעולם. יש רע, סבבה. אבל מה גובר אצל היהודי? אצל אותו אחד שעמד בפיג'מה, בלי אוכל, כשכל האחים שלו והריח של המוות והריסוסים והגדרות התיל סובבים אותו, והוא רואה רק שחור בשחור, ועוברת עוד שנה, והוא אומר, אחרי פסח תבוא הגאולה. והוא אומר, אחרי ראש השנה, ככה אגב הם אמרו, אבל מה החזיק אותם? את אלה שבעצם נשארו, והם חלק מהבנייה של מה שאנחנו עכשיו חווים. כי גם בחי יש טוב, הטוב והרע הולכים בקו אחיד. הייתה להם תקווה, והנשמות האלה של השואה זה אתם, זה כולנו, כל אחד מאיתנו פה היה בשואה, כל אחד מאלה שפה עכשיו צופים ואלה שפה מדברים ואלה שחיים בארץ ישראל, כמעט כולם היו נשמות בשואה. אל תיבהלו, כולנו היינו שם. ומה אותה שואה? שאם אתה רוצה לראות את זה ברע, אתה כל היום תראה דיכאון. אבל אם תרצה לראות את זה בטוב, אני מראה לכם כמה זה טוב. והשם עשה איתנו חסד ענק באותה שואה. כי מבחינת כמות האבונות והחטאים שיש בהם קרת, יעזבו תורתך, סגרו ישיבות, יקראו טוב מה קרה ומה היה התקדים שקרו בעם ישראל. פולין, ששם השואה הגדולה ביותר, הייתה התחכמות גדולה של הסיטרה, התחכמות גדולה מאוד של הסיטרה, ששכנעה אותם. הרי מה הייתה פולין קודם? הייתה עם ישראל אחרי שגורש מספרד, חיפש מקום שהוא לא ארץ ישראל, כי הוא לא רצה לבוא לארץ ישראל, כי היה יותר נוח לו לקבל את שטחי המרעה או השטחים הגדולים שיש בפולין או באירופה. ולמה קוראים לזה פולין? את כל החידושים האלה כדאי שתביאו בשם אומרם, שאני לא אראה את זה מחר באיזה פוסט שמישהו עכשיו יסגל לעצמו. הם קראו לזה, הרי איך נקראת פולין אצל היהודים? היא נקראת פולניה. עכשיו תראה, מה הם אמרו בעצם לבורא? ומה הם אמרו לעצמם? פה, במקום הזה, נלין, כי זה פולין. כי למה אנחנו פה נלין? פה אנחנו נלון, פה נגור. כי פה, לן, השם, לן פה, לן יא, יא זה יהודי. פה, לן יא. כאן, במקום הזה, אנחנו נקים את מרכז היהדות הגדול בעולם. התחכמו לבורא. פה, לניה. אז הקדוש ברוך הוא ערך אפיים ורב חסד, ונתן להם עוד 100 שנה, ועוד שנים, ועוד דורות. אבל תשימו לב מה קרה. והשואה הנוראה הזאת, בואו תבינו איזה טוב מסתתר בה, שאף אחד לא שם לב אליו. לפי הדין והחטא, ולפי הכתרוג של השטן, שהם אמרו פה לניה, שפה זה המקום של השם, ובנו בתי כנסיות וישיבות ומה שאתם לא רוצים. אבל הם כבר היו רפורמים, הם כבר שינו את התורה. הם כבר התקדמו למרכזי תעשייה והשתמשו בגויים. הגויים לא רוצים אותך אצלהם. הם חיכו לרגע. הרי גוי שונא אותך מהרגע הראשון. גם ברגע הזה, אם אתה חושב לרגע שיש איזה גוי שאוהב אותך, אז אתה פשוט לא יודע איפה אתה חי. עכשיו שימו לב איזה חסד עשה לנו השם בשואה. כששאלו אותי לפחות, אמרתי לכם שהייתי הולך ועושה אירועים, ואחד השאלות הראשונות והמרכזיות שבאו דווקא עם אותו דור של ניצולי שואה, או של הבנים או הנכדים או הנינים שלהם, תמיד אותה שאלה עולה, איפה היה אלוהים בשואה? אז אני ישר עניתי, אני גם היום ישר עונה. מי שחכם מבין. אמרתי, מה זאת אומרת, איפה הוא היה? הוא זה שלחץ על הכפתורים, הוא הדליק את המשרפות, הוא פתח את ברזי הגז. כל קלגז, כל קאפו, כל זה זהו. מה אתה לא רואה? למה יש פה רשות אחרת? יש ישות שנייה? זהו. והוא כתב לך, הזהיר אותך. לא תעשה. אני עד עושה לך הקלה בדין. כי לפי מה שכתוב פה, אתה לא רוצה לדעת. אז לכן מה שעשיתי זה הקלה. עכשיו שימו לב מה קורה. ופה תיכנסו לחסד העצום של הבורא. לפי מידת הדין, היו נכנסים לגיהנום ונחרט את הנפש ההיא מעמה, ולא היינו יוצאים מהגיהנום ומהגלגול של איזה אבן במגדל סערה או טיפה בים לנצח נצחים. כי השם לא רוצה את הנשמות האלה שהן רפורמיות, שהן רוצות לשנות את הבורא ואת הבריאה. עשה איתנו חסד ענק. כי כל אלו שמתו על קדושת השם יתברך, בדין שמיים עולים לגן עדן. כי הם לא מתו בעבור אבונותם. הם מתו בגלל שהם נושאים את השם יהודי, משבט יהודה. או ג'וי. ג'וי, ג'וי, לא משנה כל השמות שעה. עכשיו תשימו לב מה קרה פה. בגלל שעלו לבית דין של מעלה, כל השישה מיליון עוברים את פתח הגיהנום, נכנסים לגן עדן. למה? כי השם עשה איתנו ואיתם חסד ענק. כי כל מי שמת על קדושת שמו יתברך, הולך לגן עדן, זה הלכה פסוקה. חייל שעכשיו נהרג בלבנון, בפיגוע, גם החיות האלה שנהרגו בגלל שהם יהודים, אל, נכון שזה עצוב שהם יצאו מפה, הם יחזרו, אבל הם הולכים לגן עדן, זאת נחמה. זאת אומרת, הנשמה, אם תיקשו אל עכשיו לשתי החיות, שני האחים, שני הילדים האלה, תיקשו אליהם עכשיו בשמיים, תגידו, בוא תרדו פה חזרה להורים, הם לא יסכימו, כי הם בגן עדן. מי שנמצא שנייה בגן עדן, רק מריח או שומע את הצלילים, לא רוצה לצאת משם לעולם. זה העולם הזה. אז עכשיו תבין, גם חייל מחלל שבת, כן? כי הוא מת על קדושת השם, בגלל הרגו אותו, בגלל שהוא נושא את השם יהודי, ויש לו ברית מילה. תבין, ככה זה עובד. הרי כל אלה חטאים, שומר שבת, אתה יודע שנכרתה כל המחללי המות יומת, זאת אומרת, יפסיד גם עולם הבא. אז זאת אומרת, מי שלא שומר שבת, הוא יותר גרוע מאומו. זאת אומרת, גם, זה שתיהם קרת. זאת אומרת, זה נכרתה הנפש הזאת נעמה, וגם זאת נכרתה. זאת אומרת, שמירת שבת היא דבר שהוא בעצם, כי למה? כי השבת היא, צריכים להבין בכוח הרוחני של השבת, אמרתי את זה אתמול, אבל זה שיעור בפני עצמו, בעזרת השם נעשה, כי מה הציל את העולם הזה? אתם יודעים מה הציל אותו מהחטא? הרי באותו רגע שהאדם חטא, היה צריך למות. זאת אומרת, היה צריך למות, כי אמר לו באותו, ביום החולך, ממנו מות תמות, נכון? ככה תמות. זאת אומרת, אז מה הציל אותו? בא שר השבת, ואמר לבורא, רגע, בוא נעשה סדר, בוא, תחנן לפניו, שבאמצעות השבת, השר שנקרא שר השבת, הציל את העולם, את כל השישה ימים האלה. בשביל זה עבר היום השביעי, אמר לו, בגלל שהצלת את עולמי, אני נותן לך את הזכות הזאת, שכולם ישמרו אותך, ואתה תמשיך לשמור עליהם. כי יותר מששמרו עם ישראל את השבת, שמרה השבת עליהם, כי כל שומריה גם כן מאושר, וגם כן כתוב, ששת ימים תעשה מלאכה. אתה לא צריך לעשות. היא תעשה עבורך אם אתה שומר את השבת. לשמור את השבת זה לא רק לא לנסוע. לשמור את השבת זה כל שנייה להתענג עליה ולהגיד לה תודה. להגיד לה תודה לשבת הזאת. לשבת זה לא יום שהוא יום סוציאלי. זה לא שנחים בו כמו שאצל הגויים ביום ראשון. לא. שבת היא כיבור שבת, זה מלשון לשבת. לשבת רגע לחשוב, להבין זאת היא בעצם כמו מעט מגן עדן. שתבין מה זה גן עדן. שאם אתה בא בשבת, אתה שולחנות מלאים כל טוב, שקט, אין מכוניות, אין רעשים, אין ריסוסים, כביכול, אין כל החרטות האלה שהיום. ואתה מתחבר לנפש שלך, כי בשבת אתה בן מלך. אף אחד לא יושב לך על הראש. ולשמור שבת, זה כתוב, שלא תבעירו אש. אז זאת אומרת, בפשט זה אסור להדליק אש. אז מצאו לזה את כל הפטנטים, איך לא מבהירים אש. אבל האש הגדולה שמובערת בשבת, גם היום וגם בבתים, היא אש המחלוקת. אותה אש גיהנום של היום השני שאתה מפצל לשתיים. אישה או איש שבשבת מתווכחים, לא רק מרימים קול, מתווכחים. ויש ביניהם מחלוקת. חיללו שבת. שניהם דין מוות. קרת. אבל אם הייתה, נגיד, רק אישה שעשתה את הבלגן, או רק איש שעשתה את הבלגן, רק עליו יש דין מוות, השני נכנס לגיהנום לדקה ויוצא, כי הגיהנום היה לו כבר פה. צריכים להבין, זאת אותה מחלוקת. האש שלא תבעירו בשבת, זאת היא אש המחלוקת. לא עם הבן, לא עם הבת, לא עם הבעל, לא עם האישה, לא עם השכן, לא בבית כנסת. יש לך כאלה באים לבית כנסת, חולקים על מה על כבוד. פתאום אתה שומע בבית כנסת, אנשים מרימים את הכל. אוי ואבוי, זאת אש המחלוקת. כל העולם הזה, התיקון שלו, מאותו אהבת חינם. מה זה אהבת חינם? תלמד לאהוב את חינם של אלה שלא כל כך מוצאים חן בעיניך, ולא מקיימים את העולם כמו שצריך. זאת אומרת, אש המחלוקת היא האש שהורסת את הכל. זאת אומרת, אם הבנו ולמדנו, תזכור שהמטה בידך, אתה בידך מצד אחד שזה יהיה מטה, תבקע איתו את הים, תוציא ממנו מים, זה תורה, ואתה זה שבוקע, מה זה בוקע את הים? המטה אשר בידך. זאת אומרת, אם אתה בוקע, הים, גם החוכמה נקראת ים. זאת אומרת, אתה חייב בשביל שהמים יבואו אליך, שהתורה תבוא אליך, אתה צריך, התורה היא חסומה, נגיד תורה עכשיו ים, נכון, ים, אבל אתה בשביל לעבור בתוך הים, אתה חייב לעשות פעולה שנקראת ביקוע. הביקוע הוא בעצם אתה, זה בפשט, כאילו אני לוקח את הביקוע של ויבקעו המים, זאת אומרת, לבקוע את המים, מים זה דבר שהוא לא מוחשי. איך בוקעים מים? זאת אומרת, אתה יכול לחתוך מים עם מסור? זה בעצם מה שפה קורה. זאת אומרת, הביקוע של המים הוא לא הגיוני. זאת אומרת, גם אליהו הנביא הזה, גם אלישע בקעו את המים, וגם יהושע בן לוי, וגם עוד כמה תנאים קדושים בקעו את המים. אבל הרעיון זה לא שהם עברו בנהר, או עברו את הירדן בביקוע. הם בקעו, כמו שמשה רבנו בקע, כמו שנחשון בן עמינדב בקע, בכוח הנחישות שלו, בכוח הביקוע נמצא, בתוכך ממש. אתה או את יכולים לבקוע את הים ולעבור ביבשה. זאת אומרת, הדברים האלה של הביקוע זה בשביל להיכנס לתוך ים החוכמה ולעבור ביבשה, אתה חייב להשתמש במטה. המטה הוא מטה לכאן ולכאן. הוא ברא את העולם כי הוא רצה לעשות לו דירה בתחתונים, זה בפשט. רצה שאת הגודל ואת היכולת שלו לתת לברועיו ולהטיב להם פה בארץ הזאת. וכולו טוב, הארץ זה כדור הארץ. זה, הכדור זה אתה, זה לא הארץ. הארץ זה אתה, מהרגע שאתה תבין שהכל זה אתה, אז אתה בקעת את אותו ים של החוכמה, בקעת את המחלוקת. הרי מה עשה השם, מה היה ביום השני שבעצם יצר את המחלוקת? אנחנו אומרים 70% מים, אני אומר כמעט 85% מים. אנחנו עשויים ממים. יש מים עליונים ויש מים תחתונים. יש מים זכריים ויש מים נקביים, שהיו חיים ביחד. המים זה עולם המים, שאם נתחיל עכשיו לעשות שיעורים על המים, לא נגמור עוד 1,000 שנה, כי אין סוף למים, אין סוף לכוח שיש במים, לתובנות שאפשר ללמוד מזה. והמים, אבל אני לוקח את זה רגע לצמצום הרעיון, שבאותם מים יש לנו את ביום השני, עשה רכה את הארץ על המים ותראה היבשה, אז העלה את המים וקרא להם רקיע, וקרא ליבשה יבשה, או לים קרא ים. זה בפשט של המילים, זה כאילו הוציא את המים העליונים, זאת אומרת, המים היו חטיבה, זאת אומרת, מה היה בעצם בעולם הקדום, רק שנבין? בעולם הקדום היינו בתוך ים. זאת אומרת, מה זה עולם התוהו ובוהו? מה זה העולם הזה? אתה עכשיו תיכנס מול אקווריום ענק, או שתיקח עכשיו משקפת, שנורקל או בלון חמצן, ותצלול לים. מה אתה תראה? אתה תראה עולם שלם שמתנהל, והוא מסודר, נכון? אבל מה הסדר שם? יש שם אוכל, ויש שם דג קטן, שאוכל דג קטן ממנו. ויש דג גדול, שאוכל דג יותר קטן ממנו. ויש דג גדול יותר, שאוכל את הדג הגדול הקודם. ומה הקטע? שהם אוכלים אחד השני מקדימה. זאת אומרת, הם לא אוכלים את עצמם מאחורה, הוא לא בא אליו מאחורה ובולה אותו, הוא בא אליו מלפנים ובולה אותו, זאת אומרת פנים מול פנים. וזה לא סתם. עכשיו, אבל מה אתה רואה בים? אתה רואה עולם צבעוני, מי שהיה פעם במקומות או צלל, אני הייתי צוללן, אז אני יכול להגיד לכם מה יש בים למטה. אז בים למטה יש מראות מרהיבים, באמת משובבי נפש, אתם תראו דגים ויצורים צבעוניים, איזה צבעים, איזה דברים יפים יש בתוך הים, וגם המים במקומות פסטורליים, נגיד כמו בסיני, בשרם או בכל המקומות האלה, לפני שטימאו אותם, יש מקומות בעולם שאתה צולל, ואז אתה רואה במעמקי הים, אתה רואה איזה עולם קיים שם, של המון סוגים של דגים, המון סוגים של חיות, ואפילו האבנים שם חיות. מי שרוצה לראות אחד מפילי הבריאה, שיראה אבן. מי שראה פעם אלמוג, זה אבן. אבן, כשאתה מוציא אותה החוצה, היא בלוק. אבל האבן הזאת צומחת מזה שהיא מקבלת אוכל. היא צומחת וגדלה. אז זאת אומרת, אלמוג נראה כמו פרח, אבל הוא אבן. ומי שראה פעם, מי שצלל וראה חומות מלמוגים, אז הוא מבין על מה אני מדבר. עכשיו, אני בכוונה נותן לכם תיאורים שהם דברים מדהימים, שאתה רק צריך להתייחס אליהם. זאת אומרת, אתה מאמין שאבן יכולה לצמוח בצורה של פרח, וזה מראה מרעיב, ובשעות מסוימות, בצבעים מסוימים, והדגים שהם הצבעוניים האלה, שנמצאים בתוך השנוניות האלה, ואם אתה צולל ונכנס, ואם אתה חווה חוויות מדהימות. עכשיו, מה אני בעצם בא להגיד? שבתוך עולם הים, באותו עולם, יש סדר, נכון? יש סדר, הדגים חיים, כמו שאמרנו, הקטנים אוכלים את הקטנים יותר, והגדולים וככה, ויש גם סדר יותר גדול מזה, ששם אפשר לראות את ירידת המן בעיניים. יש, מי שאתה רואים את הלוויתנים הענקיים והדולפינים, וכל אלה, אתם יודעים ממה הם חיים? הם חיים מסוג של אבקה, הלוויתן הענק שצומח לגדלים עצומים, קוראים לזה פלנקטון בשפה שלהם. אני קורא לזה מן מימי. זאת אומרת, אתה רואה ממש בשעות הבוקר, נגיד המוקדמות, יש שעות, אתה רואה שמשום מקום מגיע כמויות של הדגים והלוויתנים, מזה הם חיים. וזה דבר מדהים לראות את זה. עכשיו, ואז, הנה כמו שהוא אומר, זה הים גדול ורחב ידיים, שם רמס ואין מספר, חיות קטנות עם גדולות, שם עניות יעלך, ולוויתן זה יצרת לשחק בו. עכשיו, העולם, למה אני מביא את הדוגמה הזאת? כדאי שתבינו, כי גם שם השולט עבור, יש שם סדר. הים יש בו סדר. אבל מי מסדר אותו? אין שם מושל, אין שם ראש עיר, אין שם שום דבר בתוך עולם הים. והעולם הזה מסודר, אין שם בתי משפט, אין שם כלום כביכול. הנה כמו שאומר, רחב ידיים ושם רמס ואין מספר. מי שפעם צלל יודע שאין לזה מספר. אתה רואה פתאום מכל כיוון מגיע לך אלפי דגים או כל מיני סוגים, אתה אפילו שוחה בתוך דגים, דברים מדהימים. צבעוניים, יפים, דגים, פשוט, בכלל אתה רואה את עולם הים, אתה מתמכר אליו כשאתה ניצא למטה. עכשיו, אז מה אתה רואה? עכשיו תפעיל רגע את החשיבה. אתה רואה עולם מסודר לחלוטין, שיש בו אוכל, יש בו סדר מופתי, נכון שיש בו כוחניות שהחזק נגד החלש, וזה חלק מכוחות הבריאה בטבע. אבל הוא מסודר. אבל אין מלך כביכול, אין מלכויות, אין עמים. זה נקרא מי שרוצה להבין מה זה תוהו ובוהו, זה ככה. יש עולם מסודר ולא מסודר. מה זה מסודר? זאת אומרת, הוא בעצם חי, יש בו את כל התובנות של חיים, אוכל, שתייה, הוצאת פסולת ומזג אוויר פנימי, וגם דברים מדהימים, גם בנושא של הקרח, אם תבינו כמה יש בתוך הבריאה, תכנון מדויק על, על פיות עמידות, דיברנו על מידות, איך הקרח צריך להיות כשהוא מגיע מעל שכבת המים, שהדגים יחיו, הוא חייב להיות בטמפרטורה מסוימת, שהיא בעצם תשמור על הדגים שלמטה שלא יקפאו, ולמטה כי אתה שוחה מתחת לקרח, אתה לא מרגיש את הקור שיש למעלה, וזה מידות מדויקות של, של דיוק מדהים, שזה הכל מסודר, אבל אתה לא רואה מי מסדר את זה. זה נקרא עולם הטוב עבור. זאת אומרת, שאתה רואה אקווריום, או שאתה רואה, נכנס לצולל לים, אתה רואה עולם מסודר, רק אתה לא רואה מי מסדר אותו. זה אותו עולם שנקרא תוהו ובוהו. עכשיו, מי שרוצה להבין בעומק מה זה תוהו ובוהו, כשהוא העלה את היבשה, שבעצם ותראה היבשה, אז בעצם הוא יצר את המחלוקת, בעצם הוא העלה את המים, יצר את שכבת היבשה, זאת אומרת שהיא מחולקת ליבשה, ארץ וים, והמים העליונים, מה זה אותם מים העליונים? הוא לא העלים אותם, הוא פשוט שינה להם את הצורה. זאת אומרת, אתה עכשיו הולך ברחוב, אתה גם בתוך ים, רק מה? המים לא כמו שנמצאים בים, אלא הם הופכים לזרזיפים מיקרוניים, שנמצאים וקוראים להם פה לחות. איך אתה יודע שהמים נמצאים באוויר? תפתח ביום רגיל, מזגן. ופתאום אתה מרגיש משום מקום יוצאים כמויות אדירות של מים. איפה היו המים האלה קודם? זאת אומרת, הם היו באוויר. זאת אומרת, אם אתה עכשיו הולך ברחוב ורץ, גם ביום קריר, תרוץ עכשיו, תלך, ופתאום החומצה שלך תתרטב. זאת אומרת, היא תתרטב מאיפה? מהזיעה? לא רק. איך בעצם נוצר הזיעה, או איך נוצרים, כל מה שנדבק לך לחולצה, זה אותם מים שהיו באוויר, שבגלל הפעולה המאומצת שעשית, כמו שהפעולה של המזגן, באמצעות העידוי, היא בעצם הפכה פעולה כמו של ענן. הרי ענן שעולה למעלה הוא מים, נכון? עכשיו, כשאתה, הוא נמצא מעליך, אתה מוריד אותו, או שהשם מוריד אותו בצורה של, כי הוא התעדה, והמחזוריות הזאת היא, חוזרת, אז המים נמצאים פה לידך, גם עכשיו שאנחנו מדברים נמצאים, רק בשביל שתהיה לנו היכולת לדבר ולא להיחנק או לעשות את העולם הזה שהוא יותר מסודר מעולם המים, כי יש בו ממשלה, כאילו הרי כתוב ממשלת היום, ממשלת הלילה, כל הממשלות האלה בעצם שניתנו למלאכים ממשול בעולם, ופה גם לים יש שר וגם לדגים יש שר וגם לכל דבר שיש בים יש שר, יש שר הים והוא מנהל את הים לפי מה שהבורא נתן לו בתוכנית סדורה. אבל אני לא רוצה להתרחב פה יותר מדי, אני רק רוצה להראות לכם שהמים העליונים האלה הם בעצם נשארו פה, אבל הם נחלקו, וכשהם נחלקו הם הגיעו למצב של צער, כי כשהם היו אחד הם היו עם הבורא, ואז כאילו המים התחתונים התרחקו מהבורא, והם כל הזמן רוצים לשאוף, הרי כל המים תמיד רוצים לעלות למקום גבוה. ממקום גבוה הם יורדים למקום נמוך, מה שהסירקולציה של החוק של כלים שלובים. עכשיו, הרעיון של המים, מבחינת העניין, זה שקודם כל התורה נמשלה למים, מעלינו יש מים, זאת אומרת מה שהם קוראים לו, הרי מה זה נקרא רקה את הארץ על המים? הרי ריקוע, זה כמו, מה זה ריקוע? נגיד שיש לך עכשיו פח, נכון פח, איך רוקים פח? רוקים פטיש, הוא יזמל, ואז אתה לא חותך את הפח, אתה רוקע, זאת אומרת אתה בעצם מזיז, הפח נשאר שלם אבל הוא זז אחורה. זה בדיוק מה שקרה עם המים, הם נשארו, נגיד כאן, נגיד שזה מתחתנו, ואז הוא רכה, זאת אומרת, הוא כאילו נתן להם מכה, אז המים נהיו במצב של כיפה. אבל הם נשארו פה, הם נשארו גם פה, איפה שעכשיו אנחנו מדברים, פה סביבי יש מים, אני רק לא רואה אותם, אבל אם יש פה, אם ניקח עכשיו את המזגן, או ניקח מכשיר מיוחד שיודע לעדות ולאסוף את המים, תוך שעה אני ממלא לכם פה דלי, פחות משעה. זאת אומרת, איפה היו המים האלה קודם? פה. מה קרה לי? במצב של זרזיף, מצב מיקרוני שאתה לא כל כך, שאתה תוכל לחיות בו. זאת אומרת, הריקוע של המים הוא בעצם שהוא פשוט אסף אותם לדבר שנקרא רקיע. הוא עשה את אותו דבר למעלה ולמטה. זאת אומרת שכל אלה החכמים שמדברים לי על ארצות שטוחות, זאת אומרת, ברגע שהוא פתח, הרי זה לא משנה אם זה ישר או עגול, אבל בבחינת הרעיון שהמים עמדו מעל אחד מעל השני, בעצם הוא כביכול, הוא לא שהוא הזיז אותם, הוא פשוט הרים אותם למעלה, ועשה רקיע ראשון, רקיע שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי, שאנחנו יודעים. יש עוד שלושה שאנחנו פחות יודעים. 10 רקיעים יש בסוד, כי זה 10 ספירות, אבל הוא נתן לך 7, כי זה עולם 7, 7 רקיעים, והמרחק בין רקיע לרקיע, הוא מעל 500 שנה של נסיעה או הליכה. עכשיו, ופה, בתוך הרקיעים האלה יש שלבים, אבל אותו דבר יש למעלה, ואותו דבר יש למטה. 7 למעלה, 7 למטה, ובין רקיע לרקיע יש עוד ארצות. אתם רוצים להיכנס לזה? אמרת לך, במופלא ממך, אל תדרוש. אפשר לעשות על זה שיעור שנבין בעצם איך העסק הזה עובד. אבל זה נותן תשובה ניצחת לכל המתנצחים האלה שבאים בלבל לך את השכל עם חוסר הידע שלהם, עם הפתגמים של ארץ שטוחה או ארץ עגולה. לא מעניין, לא נכון, לא נכון להתעסק בזה. צריכים להבין את הסוד. להבין את הזוהר, להבין איך הבריאה הזאת קיימת, ואם אתם כבר נכנסתם לשיעור כזה, ממי שנותן לכם ידע, אל תחלקו עליו, כי אתם חולקים על דברים שמגיעים מלמעלה, ובכלל, אל תחלקו על שום דבר, כי אם אתם רוצים להגיע למצב של אחדות, אם אתם רוצים להגיע למצב שבו אתם יכולים לשנות את העולם. זה אני ואתה משנה את העולם. לא שאני ואתה נחלוק. לא. שאני ואתה ביחד, אני ואתה נשנה את העולם. גם אם אמרו את זה קודם לפניי, זה לא משנה. כי הכוח של שנינו לשנות את העולם. אני ואתה, כשאנחנו לא נחלוק, אנחנו נשנה את העולם. שהוא בעצם משתנה רק לטובתך. איך אתה עושה את זה? מוריד את הנעילות ובא מתוך אהבה. כי כשאתה אומר אני ואתה, אנחנו כבר באהבה. ואם אנחנו באים לשנות, אנחנו משנים את העולם הפנימי שלנו שנועל אותנו. כי אני לא מתחרה בך, את לא מתחרה בי, אנחנו לא חולקים. יש לנו אינטרס אחד, להביא גאולה. להביא את הגאולה היא לתקן את מה שקלקלו האחים, את מה שקלקלו ומקלקלים עד רגע הזה, זרע המחלוקת. אם הבנתם את הפרינציפ למי שהבין, אז תיגשו לעבודה. את מגשת לעבודה, זה קודם כל, אני ואתה נשנה את העולם. אז קודם כל, אם אנחנו רוצים לעשות שינוי, נשנה את העולם הפנימי, את ההרגלים, את המחשבות הלא טובות, את הדברים שלא נותנים לנו מנוח. ואומרים שמנוח, הרי כתוב על היונה, שלא מצאה מנוח לכף רגלה. היונה זה הנשמה שלך. המנוח לכף רגלה, רגל, דיברנו בשיעורים קודמים, זה מה שאיתו אתה יכול לקום וללכת. ואם אתה לא הולך נכון, אתה נקרא מועד, כי אתה חג, מסתובב סביב עצמך, ומי שמסתובב וחוזר כל שנה לאותו מקום, הוא בעצם מועד, וכשאתה מועד אתה נופל. השנה אנחנו מדברים על יום חמישי הקרוב, שבו בעצם קידוש הזמנים בין ניסן, שהוא חודש פוטנציאל הגאולה הפרטית, כי הגאולה היא קודם כל פרטית, ואחר כך של כולנו, הגאולה הפרטית נמצאת בזמן המדהים הזה, הזמן המסוגל הזה, של בין ניסן לאייר, שבו הרפואה, בו הפרנסה, בו הכל נמצא, וניסן דוחף את כל שאר החודשים, כי ראש חודש חודשים הוא לכם. זאת אומרת, אם אתה רוצה לעלות על העגלה הזאת של הגאולה, שכל הסימנים מתקיימים בשנה הזאת, כי היא מוצאי שביעית, ובמוצאי שביעית בן דוד בא, ובן דוד נמצא בהר ציון, כי שמה נשמתו, שמה גופו הוא רק שוכב, שם שער השמיים. אז ביום חמישי הקרוב, גם גדי ויינשטיין, שיש לו ארץ ישרה, יעלה פעם אחת בחייו, ונראה אותו פיזית, ויביא איתו מלוא הטנא, מברכות השם אשר חנן אותו. וכל אחד ואחת מכם תעצור ותעפה ותבשל ותביא ממלוא כל טוב הארץ לדוד המלך, כי שמה המפגש בין שמיים לארץ, שם ישבו מלכים ששאול ומלכי בית דוד ישבו בהר ציון לאכול לחם. אז כל אחד שעולה יביא איתו מאפים ולחמים ותבשילים ויין משופח, ויבוא לדוד המלך ויבקש את הגאולה. וגם אנחנו נפגשים, זה כבר לא שיחה שהיא אתם שם ואני פה ואפשר לחלוק, אנחנו לא חולקים, כי אני ואתה נשנה את העולם. אז אני פה נחתום את השידור בעזרת השם, מקווה שהתובנות ירדו למי שירד. ושוב אני קורא, יום חמישי החל מהשעה 5, שזה בעוד יומיים, תעלו החל מהשעה 5, תביאו איתכם את כל הטוב שאתם יכולים, תבואו להר ציון לדוד המלך, וזה לא משנה אם ירד גשם, ולא משנה אם יגידו לכם שיש פיגועים והפגנות. זה היצר הרע, זה חסמים ומוקשים שהוא שם לך בדרך. תעלו, תבואו לדוד המלך, תראו שיש לכם זכויות. אני מאחל לכולם, לכל אחד ואחת מכם, שהשם ייתן לכם לפי מחסורו, לפי רצון השם, לטובתו. כי לא מה שאתה חושב שטוב לך, זה באמת טוב לך. תן לבורא להחליט מה טוב לך, וגם החוסר יהפוך למלא, אם אתה תבין שאתה לא צריך את החוסר שאתה חושב. ולכן, הדבר הראשון שאתם צריכים ללכת איתו, ולבקש אותו כל הזמן, זה שמחה. שמחה זה שים מוח, זה שים מחשבה. שאתה חושב באמת, אז השמחה היא תחייך, השמחה מחייכת. שיהיה השיעור לעילוי נשמת מנחם בן מי? מנחם עילוי נשמתו, עילוי נשמת חביבה בת רחל, זאת אומרת שהיה לנו גם את יהושע בן נון, זכותו וצילו יגן עלינו, וגם את הרבנית פריידיס, הרבנית של הרב פיש, ושכל מי שצריך רפואה, שהשם ייתן לכם רפואה, מי שצריך שמחה, שייתן לו כמה שיותר, מי שצריך כלכלה ופרנסה, בשביל פרנסה וכלכלה, תדגישו ותעשו את המעשרות, תנו צדקה, כי צדקה תציל ממוות. אל תפחדו להוציא כסף, לתת צדקה, ותתנו למי שצריך. העניין הוא שתדעו, צדקה תציל ממוות, גם אם נגזר על אדם גזרה עבור חטאה ועוונותיו, אפילו מגלגולים קודמים. הלך ונתן צדקה, כיוון על הצדקה, הולך מלאך הצדקה, באותו רגע שהשטן שקיבל כבר את השליחות, אמר לו, את הנשמה הזאת אתה הולך להביא, מגיע מלאך הצדקה, אומר לבורא, תראה, הוא נתן צדקה, היא נתנה צדקה. שלמה המלך אומר ומביא את זה, צדקה תציל ממוות. כמה נגעו רבותינו הקדושים בכוחה של הצדקה. אל תפספסו את הצדקה הזאת. היום בימים האלה להביא את הצדקה ואת התרומות ואת המעשרות לאנשים כמונו, שאנחנו בעצם צריכים להיות חלק אחד, שמתוך זה בעזרת השם ייתן לנו להקים אתר ואולפן ולחדש חידושים ולהביא ולעשות למען הכלל, כי כל מה שאנחנו רואים בעיניים זה להציל ולתת ועוד ועוד. עכשיו הצדקה קודם כל מצילה ממוות, המעשרות, קיבלת עכשיו 2,000 שקל ביטוח לאומי, את חייבת, את שומעת טוב, לקחת 200 שקל ולעשר, אתה חייב, את חייבת, ותנסו אותי, בחנו נינה בזאת, תגידו רגע, אני מקבל רק 2,000, איך אני חי? אתם תראו שבחודש הבא אתם מקבלים פי 2 ממקומות שלא צפיתם. תנסו, לא אני אומר, הבורא אומר. למה אתם מפסידים את זה? תצאו מאותה קילאיות. מה זה קילאי? הוא קולט הכסף. עכשיו אני אסביר לכם עוד משהו על עניין של כסף ופרנסה. כל מי שסובל מבעיה של פרנסה. אדם, שימו לב, מקבל כלי. אתה כלי, נקרא כלי, זה כהן לוי ישראל. אתה שלושתם תמונים בתוכך. עכשיו, מה אומר לך? אתה אומר, אתה מברך, אתה אומר את האותיות של המלאך שמונה על הפרנסה, פותח את ידיך. פה, פותח זה פה, א', י', זה אצבעות. פותח את ידיך, זאת אומרת, אתה עכשיו עושה ככה, אתה רואה? ככה, ואז אתה בעצם מקבל את הברכה. עכשיו, היד הזאת היא כלי, נכון? כל זה, עכשיו, בתוך זה צריך להתמלות בשפע. של פרנסה לצורך העניין. עכשיו שים לב מה קורה. אם אתה עכשיו מקבל בתוך הכלי הזה, את ה-2,000 שקל של ביטוח לאומי, או את ה-200,000 של מה שהרווחת, ומה אתה עושה? קיבלת את הכלי, קיבלת, סגרת. אומר, קיבלת עכשיו את ה-2,000, זה אני חי. עכשיו מה אתה עושה? מקרב אותו אליך. עכשיו, השם שולח לך עוד פרנסה. עוד, אתה לא רואה אותה. כי למה? כי סגרת, קלעת, למה זה נקרא קמצא? נקרא קילאי, הוא קלעת כסף. זאת אומרת, סגרת, אז אתה לא מקבל את הכסף, אתה לא מקבל את השפע, אתה לא מקבל את הפרנסה, כי התקמצנת, כי קלעת, כי אתה לא פתחת את הכלי. תפתחו את הכלי, ותראו שהוא, מרוב שהוא יתמלא, ישפך עליך עוד. תפתח את הכלי, עוד יתמלא ועוד יתמלא, בלי די, ונתתי לכם, עד בלי די, כי נתתי ברכתי אצל הקדוש ברוך הוא, מרוב האהבה הגדולה שלנו, אליו, לעמו, לבניו ובנותיו, רוצה לתת לכם, משה שבי יקר, שהשם ייתן לך רפואה שלמה, שמחה, הצלחה, תעלה להר ציון, תקבל כוחות, ייתן לכולכם לרפואה שלמה, לכל מי שצריך רפואה, זה גם ברפואת הנפש, תדעו, אז אמרתי, כל אלה שסוגרים את הכלי, סוגרים לעצמם את הפרנסה. תמשיכו לפתוח, להתפלל ולבטוח. לפתוח ולבטוח זה את הפה והבית. זה, אתה בוטח, תפתח. מכל הפותחים, פותחים לו. ישלחו לך, אל תתקמצן, אל תתקמצני. אנשים פה, יש פה אנשים נפלאים. אני קודם כל רוצה לדבר בשבחם של התורמים והתורמות, ואני מאחל לכל אחד שהשם ייתן לו מכל טוב העולם, ופי 1,000,000 מכל מה שהוא נתן, וייתן לו שמחה עד בלי די, ברכה מעומק הלב, כי אני יודע שנתתם את זה מעומק הלב, ואני יודע שיש פה אנשים, ואני לא יכול להגיד שמות, באמת באו ועשו מעבר לכוחות שלהם, והביאו מלוא התנה. בכל הכבוד להם, השם יברך אותם. אבל יש כאלה, במאות ואם לא באלפים, שבאים, תמך 100 שקל. צוחקים ממך. מעשרות אמרו לך. לא 100 שקל, מעשרות. הרווחת 10,000, תוציא 1,000. בשנה הרווחת 100,000, תיתן 10,000. ואם לא נתת שנה אחורה, תן עכשיו. אל תפחד. אל תפחד, אתה תראה בחנוני לבזות. לכן, זה האמונה. השם רוצה לראות עד כמה אתה מאמין בו. אם אתה מאמין במה שיש לך, שם אותו קרוב ללב, ישיר לך אותו שם, לא תתקדם, לא תלך לשום מקום. אז גדי ויינשטיין, אם אתה על הקו, הגיע הזמן שתתחיל לתת מעשר ולעלות לארציון ולא לשלוח לנו את התכתובות המרגיזות האלה. השם ייתן לכולכם שמחה, הצלחה, ישועה. ניפגש יום חמישי החל מהשעה 5 באר ציון. תבואו ותביאו איתכם לבורא עולם, לדוד המלך. כי אותו אנחנו מבקשים, קום אורה דוד המלך. ויש לנו את הכוחות להביא את המלכות הזאת. יש לנו, רק תאמינו בזה. לילה טוב לכולם, השם יברך את עמו בשלום, אמן.